אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, עד כמה אנחנו קרובים לפיתוח חיסון לנגיף קורונה? מה גרם לפיצוץ העוצמתי ביותר ביקום? והאם אפשר לרפא עיוורון גנטי באמצעות טכנולוגיית קריספר? בשאלות האלה ובעוד שאלות אחרות עסקנו השבוע בשלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. שלושה שיודעים מתוכנית המדע והידע של כאן תרבות. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר בתדרים 104.9 ו-105.1 ובשידור חוזר בשבע בערב וכאן תרבות. תרבות, עורך התוכנית הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר. על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי. אחד הדברים המרתקים שבהם עסקנו השבוע הוא עיסוק בשאלה עד כמה אנחנו קרובים לחיסון לנגיף קורונה. במכון המחקר מיגל בקריית שמונה פורסם שכבר יש חיסון לקורונה, אבל קורונת העופות. לקח כ-4 שנים לפתח את החיסון, אבל שוב מדובר בקורונת העופות. אבל מה שמשמח זה שהנגיף דומה מאוד גנטית לקורונת בני האדם, וגם מנגנון ההדבקה זהה, אז עובדים שם על ההסבה המתבקשת לבני האדם, וגם המדענית דוקטור מיטל גל-תנעמי, איתה דיברנו השבוע, מדענית המתמחה בווירולוגיה מולקולרית, פועלת בימים אלה כדי לנסות ולפתח חיסון לנגיף. הדברים פורסמו בין היתר בישראל היום. אנחנו שוחחנו עם ראש המעבדה לווירולוגיה מולקולרית מהפקולטה לרפואה בצפת, אוניברסיטת בר אילן, דוקטור מיטל גל-תנעמי.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע עד כמה אנחנו קרובים לפיתוח חיסון לקורונה, ומה הבעיות שאתם, מה הקשיים שאתם מתמודדים איתם בניסיון לפתח חיסון כזה?
אז אנחנו לא יודעים כמה אנחנו קרובים, אנחנו עובדים על פיתוח גם מערכות שיאפשרו לנו לבדוק יעילות של חיסונים ותרופות, וגם על פיתוח של חיסון עצמו. זה ייקח זמן, זאת אומרת, זה לא משהו שיהיה מחר בבוקר, אבל אנחנו כמובן עובדים במרץ. מאוד חשוב לנו לפתח מערכות נכונות שיאפשרו לנו לבדוק מגוון רחב של תרופות וחיסונים, וזה מה שאנחנו מתעסקים איתו כרגע בעיקר. ואחר כך נוכל לבדוק באמת את היעילות של תרופות שונות וחיסונים שונים. אנחנו, ההתמודדות עם הווירוס הזה זה בעצם בגלל שאנחנו לא מכירים אותו מספיק טוב. אנחנו לא יודעים בעיקר כמה הוא משתנה, וזאת שאלה מאוד מאוד עקרונית בפיתוח של חיסונים ובהבנה של וירוסים, כי יש וירוסים שקל לפתח כנגדם חיסונים, משום שהם לא משתנים הרבה מאדם לאדם וגם מעונה לעונה.
והנגיף הזה, ככל שאנחנו יודעים, נגיף קורונה הוא עובר מוטציות במהירות יחסית, או שדווקא לא? שמענו על כל מיני מוטציות, אני לא יודעת כמה זה נכון.
נכון, אז באמת בסין ריצפו את הגנומים של וירוסים, יש כמה פרסומים, ויש פרסום גם אחרון. אז הפרסומים הקודמים הראו שהווירוסים מאוד מאוד דומים אחד לשני, אין בהם הרבה השתנות, שזה כמובן מאוד מאוד מעודד ומשמח, ויש את הפרסום האחרון של לפני מספר ימים, שגילה שיש איזשהו זן שהוא קצת שונה, שהוא בעצם היה מה שהם חושבים, המדענים שפרסמו את המאמר, זה שיש שני זנים של הווירוס בסין, אחד שהיה יותר קדמון, וממנו נגזר וירוס חדש, שיש לו מוטציות חדשות, שהווירוס הזה היה יותר אלים, והוא גם עבר, הוא מתרבה הרבה יותר מהר, וגם עובר להדבקה הרבה יותר מהר מאדם לאדם, אבל הווירוס הזה, הם חושבים שהוא יורד באוכלוסייה, בגלל סלקציה שלילית של האדם. זאת אומרת, בסין כנראה משתמשים בתרופות מסוימות שמצליחות להוריד את הווירוס הזה באנשים, כי הוא גורם גם לסימפטומים יותר משמעותיים.
אז אולי באמת נקדים ונשאל, איך בכלל מייצרים חיסון לנגיף שכל הזמן עובר מוטציות? אנחנו מכירים את החיסונים המתעדכנים של השפעת, מה אפשר לעשות?
נכון, אז בשפעת יש לנו השתנות מעונה לעונה, אבל באותה עונה יחסית החיסון הוא יעיל. וזאת משום שהווירוס הוא משתנה מאדם לאדם, אבל לא מאוד. מה שאנחנו מחפשים כשאנחנו מפתחים חיסון, זה איזה אזורים על גבי הווירוס, הם לא משתנים. כי הווירוס הזה הוא צריך להדביק את התאים, הוא צריך להיקשר על חלבונים על גבי התאים כדי להיכנס לתוך התא. החלבונים על התאים לא משתנים, ולכן יש אזורים על גבי הווירוס שלא יכולים להשתנות. ואלו האזורים שאנחנו תמיד מחפשים כשאנחנו מפתחים חיסונים, ואנחנו מתמקדים באזורים השמורים האלה, שלא משתנים הרבה. וזה מאוד מאוד שונה מווירוס לווירוס. אז בווירוס השפעת, כמובן, יש השתנות גדולה מאוד מעונה לעונה, וזה בגלל שיש מאכסנים שונים של אותו וירוס, בעלי חיים שונים שמאכסנים, גם ציפורים, גם עופות וגם חזירים וגם בני אדם, ולכן הווירוס יכול להשתנות כשהוא עובר בתוך המאכסנים השונים, ולכן הוא משתנה מעונה לעונה. יש וירוסים אחרים שהם הרבה יותר משתנים, אפילו בתוך אותו אדם עצמו שנדבק, כמו למשל הווירוס ה-HIV, וירוס שגורם מחלת האיידס, או וירוס ה-Hepatitis C שגורם לצהבת מסוג C, שיכול גם כמובן להוביל לסרטן כבד. אלה דברים שאנחנו עובדים במעבדה שלי, להבין כמה הווירוסים משתנים, להבין כמה איזה אזורים בעצם אנחנו יכולים להתמקד שהם לא יכולים להשתנות, ואלה הטארגט שלנו בפיתוח של חיסון.
עכשיו, איך ניגשים באמת לפיתוח של חיסון כזה? לוקחים את הנגיף ואז מה עושים? גונבים ממנו מקטע DNA ואז איכשהו מלמדים את מערכת החיסון שלנו להתמודד? איך זה עובד?
כן, אז יש המון גישות בפיתוח של חיסונים, ובאמת אנחנו רואים עכשיו שגם החברות התרופות הגדולות וגם חברות סיניות וכמובן הרבה חברות ומדענים מנסים לפתח חיסון, וכל אחד עושה את זה בצורה אחרת. החיסון הכי טוב, חיסון האקטיבי שאנחנו קוראים לו, זה חיסון שבעצם אנחנו לוקחים את הווירוס השלם או חלקים מהווירוס, ואנחנו מכניסים לגוף כדי שהגוף ייצר כנגדו מערכת חיסונית. ברגע שהמערכת החיסונית הזאת נוצרת, נוצר גם זיכרון חיסוני שמאפשר להתפתחות של מערכת חיסונית מאוד מאוד חזקה בזמן שיש הדבקה חוזרת, ואז בעצם אנחנו מוגנים בפני הדבקה. זה החיסון הכי טוב, כי זה בעצם חיסון שניתן לאנשים בריאים, וזה חיסון שאנחנו יכולים למנוע כמובן העברה באוכלוסייה של וירוסים.
ואיפה באמת פיתוח החיסון עצמו עומד היום?
אז אנחנו כרגע באמת בהכנה של המערכות לבדיקת החיסון. בחברה שאנחנו עובדים איתה גם כן, הם כבר מתחילים, מה שהם עושים זה לוקחים חלקים מהגנים של וירוס הקורונה שיש כרגע, מכניסים לתוך וקטור, לתוך וירוס שבעצם הוא לא גורם למחלה, ואז אפשר לתת את הווירוס הזה לאנשים, החלבונים של הווירוס הקורונה יתבטאו, ואז תיווצר מערכת חיסונית כנגד הווירוס הזה.
זאת אומרת שמעמיסים על וירוס שהוא לא פוגע בנו, נכון. מקטע DNA של הווירוס הפוגע,
בדיוק.
וכך אנחנו יכולים להנות מהעובדה שמערכת החיסון שלנו תלמד איך להתמודד, נכון. עם הווירוס המקורי.
נכון,
כן.
נכון. ויש גישה אחרת, יש גישות אחרות, גישות שכרגע GSK או גיליאד, GSK כרגע מפתחים חיסון שהוא מבוסס על חלבון של וירוס. אז מה שהם עושים זה הם מייצרים את החלבון עצמו, מזריקים אותו לבני אדם, ושוב, תיווצר מערכת חיסונית טובה כנגד אותו חלבון. זה חלבון שהוא חשוב להדבקה של הווירוס, לכניסה של הווירוס לתוך התאים. ואנחנו נפתח גם נוגדנים כנגד החלבון הזה. הנוגדנים האלה הם נוגדנים שיקשרו את החלבון, ימנעו הדבקה, וזה בעצם מה שאנחנו קוראים לו חיסון פסיבי, שהוא יותר דומה בעצם לתרופה, כן? הוא לא מונע הדבקה חוזרת, אבל הוא יכול לטפל בחולים. אז זה דבר שאנחנו גם עובדים במעבדה שלי, אנחנו מתעסקים בפיתוח של נוגדנים, מנטרלים כנגד וירוסים, וזה מה שאנחנו גם נפתח כרגע. עוד אופציה זה גם סריקה של תרופות, שזה גם כיוון שאנחנו כרגע מתחילים לעבוד עליו.
שמה זה אומר?
יש לנו, כמו שאמרתי, אנחנו כרגע מפתחים מערכת של וירוס שהיא כוללת בתוכה את החלבונים של הווירוס האמיתי. ולכן אנחנו יכולים למדוד עיכוב של הכניסה של ההדבקה של הווירוס לתוך תאים. אז יש לנו במעבדה תאים, תאי ריאה של בני אדם שאנחנו מגדלים. ואם אנחנו עכשיו לוקחים המון תרופות שונות, יש ממש ספריות של מולקולות כימיות קטנות, שאפשר לסרוק אותם, אפשר לקנות את הספרייה הזאת, ואפשר לסרוק ולראות האם אנחנו יכולים למצוא מתוך עשרות, מאות אלפי מולקולות כימיות שונות, איזושהי מולקולה שתעכב את הכניסה של הווירוס. בשביל זה צריך מערכת טובה שתאפשר לנו לסרוק כמות מאוד גדולה של תרופות כאלה, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו. מערכת טובה באמת מאפשרת למצוא תרופה בצורה שאנחנו קוראים לה high throughput, בעצם בטווח רחב של תרופות.
ויש תקווה שבאמת תצליחו לפתח, מישהו יצליח לפתח חיסון לנגיף בטווח של כמה חודשים?
כן, אז כן, אפשר לפתח חיסון בטווח של כמה חודשים. בעצם הבנייה של החיסון היא לא דבר שלוקח המון זמן. אפשר לבנות חיסונים תוך מספר חודשים. העניין הוא לבדוק את היעילות, ולא כל חיסון מתאים, ולא כל חיסון הוא מתברר בסוף כיעיל כנגד אותו וירוס. אז יש, כמו שאמרתי, אסטרטגיות שונות לפיתוח של חיסונים. איזה מבין האסטרטגיות תוכח כיעילה ביותר, זה אנחנו נצטרך לבדוק, וזה באמת משהו שיכול גם לקחת זמן. יכול להיות שגם האסטרטגיות שאנחנו כרגע בונים לא יהיו יעילות, ואז נצטרך לעשות שינויים ולבחון למה זה לא יעיל. אלה דברים שיכולים לקחת זמן. אז יכול להיות שיבנו חיסון תוך מספר חודשים, וזה כן יתברר כיעיל. וגם יכול להיות שזה ייקח הרבה יותר זמן.
עכשיו, כמו שאת מכירה את הנגיף החדש הזה, זה משהו בתחושה שלך שהגיע אלינו כדי להישאר, או שזה משהו שנצליח למגר? זה פשוט עוד משהו שיתווסף לפול המחלות, כמו שפעת שאנחנו מכירים ושאר נגיפים, או שזה משהו שנצליח לסלק? כי ההתייחסות לנגיף הזה היא אחרת מאשר לנגיף השפעת. הנגיף הזה מעורר בהלה עולמית.
נכון, הוא מעורר בעלה עולמית בגלל אחוזי התמותה יחסית גבוהים, יחסית לשפעת. אני שוב אגיד שאנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא יודעים, יכול להיות שכשיבוא עכשיו הקיץ, אז אנחנו נראה ירידה כמובן, יכול להיות שזה וירוס עונתי, אנחנו מאוד מקווים שזה אכן כך. הסיבה לכשאנחנו חושבים שזה כך, בגלל שדרך ההדבקה היא מאוד דומה לשפעת, ששפעת אנחנו יודעים שהיא עונתית והיא יורדת בזמן כשהמזג אוויר הופך להיות לח וחם.
זאת אומרת, המזג אוויר משפיע על איכות במרכאות הווירוס, ואז הוא נפגע?
המזג אוויר משפיע על האירוסולים. הווירוס עובר דרך אירוסולים. הווירוס עובר דרך טיפות מיקרוסקופיות שנשארות באוויר, כשאנחנו מדברים או משתעלים, וזאת דרך ההדבקה מאדם לאדם. האירוסולים שורדים הרבה הרבה יותר טוב במזג אוויר קר ויבש. במזג אוויר חם ולחם לא שורדים, ולכן אין הדבקה טובה. ואם אין הדבקה, אז וירוס לא שורד באוכלוסייה. כדי לשרוד באוכלוסייה, וירוס צריך להדביק מאדם לאדם.
זאת אומרת שעוד תקווה בליבנו, כן, שהקיץ יגיע והווירוס הזה איכשהו יתפייד לו.
נכון. האם הווירוס יחזור בעונה הבאה? שאלה פתוחה.
שאלה מצוינת, כן.
שאלה מצוינת.
טוב, אנחנו כמובן מאחלים לך בהצלחה בפיתוח החיסון, ונשמח לשמוע עדכונים אם יש מענייני הפיתוח שלו. תודה רבה לך, דוקטור מיטל גל תנעמי, ראש המעבדה לוירולוגיה מולקולרית מהפקולטה לרפואה בצפת אוניברסיטת בר אילן. תודה לך.
תודה רבה.
ואנחנו ממשיכים לפיצוץ אדיר. מה גרם לפיצוץ העוצמתי ביותר ביקום? אסטרונומים תיעדו את הפיצוץ העוצמתי ביותר שהתרחש ביקום. הפיצוץ התרחש בצביר הגלקסיות נושא הנחש, צביר שנמצא במרחק של 390 מיליון שנות אור מכדור הארץ. מה גרם לאותו פיצוץ? שוחחנו על העניין הזה עם דוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע.
שלום.
מה גרם בוא נדבר בכלל על פיצוצים, ואז נדבר באמת על הסיבות שעשויות להסביר את הפיצוץ העוצמתי ביותר שהתרחש ביקום.
הוא בהחלט, בחלל, חלל גדול מאוד, אבל יש דברים שמאוד מאוד אנרגטיים, ולעיתים הם מתפוצצים, נגיד כוכבים, כוכבים שמגיעים לשלב האחרון בחיים שלהם, יכולים להתפוצץ באיזה תהליך שנקרא סופרנובה, אנחנו רואים כאלה הרבה מאוד. פה מדובר בפיצוץ הרבה יותר חזק, הרבה יותר עצום, כאשר למעשה, נאמר, הלב של גלקסיה שלמה מתפוצץ. פה אנחנו מדברים על צביר גלקסיות, כן, זה מין עיר כזאת של הרבה גלקסיות, שהגלקסיה כלומר אחת המרכזיות ואחת הגדולות בה, בליבה שוכן חור שחור. אבל לא חור שחור שנוצר מכוכב, אלא חור שחור שנוצר מהרבה מאוד חומר במרכז גלקסיות. אנחנו קוראים לזה חור שחור סופר מסיבי. תדמיין שהמסה שלו היא מיליוני פעמים המסה של השמש. כלומר, גוף עצום וכבד מאוד. גוף כזה שנמצא במרכז גלקסיה, אם יש חומר ליד, החומר הזה מה יקרה לו? יישאב פנימה, אל החור השחור.
כמו כל דבר אני משער, לא?
כן, עכשיו, אבל הוא לא סתם נופל פנימה, זה קצת כמו מים שזורמים לתוך הכיור. אתה יודע, אז הם הולכים ככה במערבולת. אז אותו דבר בחלל. החומר הזה, נאמר כוכבים, נאמר אפילו גלקסיות קטנות שנשפחות לתוך החור השחור, הם למעשה, החומר שלהם נקרא ונוצר מעין דיסקה כזאת, כן, כמו דיסק או תקליט שנע סביב החור השחור ולאט לאט נופל פנימה.
וזה בגלל מה שמייצר פיצוץ?
אז בדיוק, כאשר החומר הזה עוד לא נכנס פנימה, אלא שהוא נמצא מסביב באותה דיסקה, אם יש לנו יותר מדי חומר, והחומר נהיה מאוד צפוף ומאוד חם, ייתכן פיצוץ. ואנחנו מכירים פיצוצים כאלה, מכל מיני מחקרים אחרים. ובמקרה הזה אנחנו מזהים שהפיצוץ פשוט הרבה יותר גדול ועוצמתי. כל כך עוצמתי שבהתחלה אמרו, זה לא יכול להיות פיצוץ כזה. כי אתה צריך עוצמה כל כך גדולה כדי לייצר את המבנה הזה שרואים. ובכל זאת, אולי אני קצת אסביר איך מצאו את זה, כי זה סיפור יפה, זה אפילו קצת סיפור גיאולוגי, אם תרצה.
רק נזכיר שבאמת נמצא במקום שנמצא במרחק של כמעט 400 מיליון שנות אור מאיתנו.
כן, אז קודם כל חשוב להגיד, קודם כל, כמובן, אם הפיצוץ היה אתמול, אם היינו מזהים אותו בשמיים, נאמר, היום, אתמול, כלומר, הוא התרחש באמת לפני 400 מיליון שנה, אבל לא זה המצב כאן. הפיצוץ הזה כנראה התרחש לפני הרבה יותר, בוא נאמר מיליארד שנים, ומה שאנחנו רואים עכשיו זה רק השאריות או העקבות שנותרו בעקבות הפיצוץ. אולי אני אסביר איך הפיצוצים האלה מתרחשים. כאשר יש לנו כאמור חומר חם מאוד וצפוף מאוד והרבה ממנו סביב בדיסקה הזאת, סביב החור השחור, הוא מתפוצץ, אבל הוא לא מתפוצץ באופן שווה לכל הכיוונים. קורה שם תהליך מעניין, הוא מתפרץ כאילו שני מקומות מנוגדים, נאמר מעל החור השחור ומתחת לחור השחור, כמו שני סילונים כאלה. והחומר שנזרק הוא כמובן חם מאוד, וחומר כזה פולט קרינה, בעיקר קרינה מאוד, נאמר קרינה מאוד אנרגטית, קרינה בתדירות מאוד גבוהה. בדרך כלל רואים את זה בתחום של קרינת X, קרינת רנטגן. כן, כמו שאנחנו הולכים לרופא לבדוק עצם שבורה, זה אותו תחום של קרינה. אז אסטרונומים הסתכלו בצביר גלקסיות הזה, בטלסקופים שיודעים לקלוט קרינת רנטגן, ואמרו, וואו, יש לנו שם הרבה מאוד.
אגב, איך נוצרת הקרינה הזו?
כאשר יש לך חומר מאוד חם, אז הוא פולט קרינה אלקטרומגנטית. אם הוא נאמר בטמפרטורה של השמש, רוב הקרינה הזאת היא בתחום שנראה. זה מה שאנחנו יכולים לראות בעיניים שלנו. אם היא יותר חמה, אז זה אולטרה סגול. אם זה עוד יותר חם, קרינת רנטגן. אם זה יותר קר, זה הולך לצד השני. אינפרה אדום, קרינת מיקרוגל, ובסוף קרינת רדיו. עכשיו, גם במקרה הזה, כאשר צפו עם טלסקופים מיוחדים שצופים בקרינת רדיו וזיהו את הפאטרן הזה, כן, זיהו שיש שם הרבה חומר, מדדו ואמרו, וואו, אם זה היה פיצוץ, אז העוצמה שלו הייתה כל כך גדולה שאנחנו לא מכירים משהו כזה. ולכן ביטלו את האפשרות הזאת. אבל עכשיו, מחקר חדש, הם הסתכלו בדרך אחרת. הם אמרו, רגע, אנחנו יודעים כאשר יש את השני סילונים האלה שיוצאים מפיצוץ, כאמור סביב דיסקה שנשפכת החור שחור, לא, אין רק חומר שאף לשני הכיוונים, יש גם אלקטרונים. אלקטרונים הם הרי נורא נורא קטנים, הם יכולים להגיע כמעט למהירות האור. והאלקטרונים האלה הם פולטים בטמפרטורה הרבה יותר נמוכה, ולכן אנחנו קולטים אותם בקרינת רדיו, כמו שאתה משדר למאזינים שלך בקרינה נמוכה, תדר נמוך.
כן.
אוקיי? אורכי גל מאוד ארוכים. אז ככה גם יש גם אלקטרונים שיוצאים מהפיצוץ הזה. אז החבורה הזאת, המדענים האלה הסתכלו בעזרת טלסקופי רדיו, כן, טלסקופים מסוג אחר לגמרי, וזיהו את האלקטרונים האלה. ובדרך זאת אמרו, רגע, כל האנרגיה שיצאה פה, היא כנראה כן הגיעה מפיצוץ גדול, וזה אומר שבאמת פיצוצים עד כדי כך גדולים יכולים להתרחש בטבע. אז אם תרצה, המחקר הזה הוא אפילו קצת יותר בתחום הגיאולוגיה. כלומר, כאילו אתה רואה שכבות בסלע או חומרים שונים, וכך מזהים את התהליכים שהתרחשו בעבר.
וואו, עכשיו התחלת את השיחה הזו בכך שסיפרת לנו על חורים שחורים עצומים, לא כן. קטנים. אחד כזה נמצא במרכז הגלקסיה שלנו, שביל החלב?
בהחלט, יש לנו חור שחור סופר מסיבי כזה סביבנו, ואיך גילו אותו ממש? צפו, אגב, בטלסקופים מיוחדים שצופים בקרינה תת אדומה, אינפרה אדום, וראו שקרוב אליו יחסית יש כוכבים, יש שם איזה 10 בערך, 10-20, שמקיפים איזה נקודה שאין בה שום דבר. ולפי המסלולים שלהם אפשר לדעת את המסה, בעזרת חוקי ניוטון, אפשר לדעת את המסה של הנקודה הזאת שלא רואים בשום דבר, והם כך מבינים שבאמת יש שם גוף שמסתו מיליוני מסות שמש, אבל לא פולט שום קרינה, כלומר חור שחור. למה הכוכבים האלה אגב לא נופלים פנימה? כי הם לא מספיק קרובים.
זהו, זו השאלה, האם הוא יכול בסופו של דבר לשאוב את כולנו?
לא. עדיין אין חומר מספיק קרוב. יכול להיות מצב, למשל, שמכל מיני סיבות, נאמר, יש לך ארפילית שמתקדם, או ענן גז ואבק שמתקדם לאזור הזה, ואז באמת יש לך איזה סוג של חומר נכנס פנימה, והרבה מאוד קרינה משתחררת. הגלקסיה שלנו פשוט, או תדמיין שהחור השחור במרכז הגלקסיה שלנו, כבר שאב את כל החומר שלידו. ולכן הוא חור שחור לא פעיל. החור השחור הזה שדיברנו עליו מקודם, שכן היה את הפיצוץ, כאמור הוא נמצא מאוד רחוק, אז אנחנו רואים אותו כפי שהוא היה בעבר, אז הוא חור שחור פעיל. באנגלית זה נקרא Active Galactic Nuclei, כלומר לב גלקסיה פעיל. ואנחנו רואים הרבה כאלה ככל שאנחנו מסתכלים יותר רחוק, ואנחנו רואים גלקסיות יותר ויותר עתיקות.
וואו, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע. תודה.
בשמחה, אני אפגש בפיצוצים הבאים.
ואנחנו ממשיכים, עוד עניין שבו עסקנו השבוע הוא האפשרות לרפא עיוורון גנטי באמצעות טכנולוגיה של עריכה גנטית. צוות מדענים מהמכון לבריאות ומדע באורגון, ארצות הברית, הזריק 3 טיפות של נוזל שבו גנים ערוכים גנטית לתוך עין של אדם שהתעבר כתוצאה ממחלה גנטית בילדותו, ובעוד כחודש נוכל לדעת האם הניסוי הצליח והוא אכן התגבר על המחלה הגנטית וישוב לראות. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם דוקטור שני דורון, חוקרת במחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע.
שלום.
אנחנו נשמח לשמוע מה יש בטיפות האלה שהזריקו לו לעיניים.
יפה. אז קודם כל באמת חשוב להבין שאת הטיפות האלה הזריקו לו, טפטפו כמו טיפות רגילות, והזריקו אותם ישירות בעצם לתאים שאחראים לתרגם את האור לאותות חשמליים. ובטיפות האלה יש את המכונה הזאת, את הקריספר, שזה מכונה לעריכת גנים, יחד עם כל מה שהיא צריכה כדי לעבוד בעצם, על מנת לתקן את המוטציה, כמו שאמרת שיש בה
אז ב-DNA. זאת אומרת, לא תקנו את המוטציה מחוץ לגוף והזריקו את התוצאה, אלא הזריקו ממש את המערכת שמאפשרת לערוך גנים בעין?
נכון, שזה בעצם באמת החדשנות, שזה פעם ראשונה שמשתמשים בטכנולוגיה הזאת ישירות בגוף, ולא מוציא, אי אפשר להוציא את התאים האלה. כלומר, השתמשו בזה עד עכשיו, או במקרים שאפשר להוציא את התאים החוצה, או עלו ברים, בכל מיני דוגמות, ברים שלא לא הוחזרו בחזרה לרחם מלבד בסין. ובמקרה הזה, זה פעם ראשונה שמשתמשים בזה ישירות בגוף, על תאים שאי אפשר להוציא, אבל אפשר לכוון אליהם ישירות. וממש להכניס לאזור של התאים את המכונה, כדי שהיא באמת תיכנס לתא ולגרעין של התא, זה דבר די מאתגר, ומשתמשים בשיטה שהיא לא חדשה, אלא דווקא יותר ותיקה, שזה שימוש בווירוסים, זה קצת נשמע מבהיל, אבל זה לא, כי זה וירוסים שהם לא מזיקים, שהם זה במה שיודעים לעשות, להיכנס לתאים ולהיכנס לגרעינים, קראתי שהשלוש טיפות האלה מכילות מיליארדי עותקים של הווירוס, והווירוס הזה בעצם כל מה שהוא עושה זה נושא את המכונה הזאת, את הקריספר, יחד עם מה שהיא צריכה כדי לעבוד, שתגיע לתאים, שתגיע לגרעין, שתיווצר בתוך התא ותעשה את העבודה שלה. עבודה מאוד מדויקת, היא אמורה להיות מאוד מדויקת, של תיקון גן ספציפי, את המוטציה שבו, שיוכל להתחדש ייצור החלבון שחסר למי שנושא את המחלה.
עכשיו, גם אם תיקנו מוטציה אחת, בהכרח התאים האלה יתפתחו מחדש או ייווצרו מחדש עם המבנה הגנטי שאנחנו מעוניינים בו?
התאים האלה לא נוצרים מחדש, התאים האלה פשוט תאים שלא מתחלקים. זה תאים שהם פשוט קיימים שם, וכל תא, כמובן, יש עותק המלא של ה-DNA, והמכונה הזאת אמורה לתקן גן ספציפי בתוך התאים, ופשוט הם יחזרו לעבוד. כשיש מוטציה בגן שגורמת לחסר בחלבון, אז החלבון לא נוצר. ואם נוכל לתקן את המוטציה, אז החלבון יוכל מעכשיו להתחיל להיווצר. התא לא מתחלק. בעיקרון זה אמור להמשיך להיווצר עד סוף החיים של הבן אדם, כביכול אין סיבה שלא. אלא אם כן נגלה שמשהו אחר גורם לבעיה, כן? אבל זה התיאוריה. מה שיפה זה שהיעילות של קריספר היא לא מוחלטת, כלומר, זה לא שבהכרח בכל מקום זה מנגנון מאוד מורכב התיקון, הוא לא חייב לעבוד. מה שיפה בתיקון הזה של המחלה הזאת זה שבעצם לא חייבים שזה יעבוד בכל התאים. מספיק לתקן רק חלק מהם, נגיד עשירית או עד שליש מהתאים, אם זה יעבוד, אז כבר תוחזר הראייה ברמה מסוימת. וזה, כלומר, זה מחלה שהיא מועמדת טובה לתיקון שכזה. אי אפשר לתקן כל דבר ככה, אבל כמו שאתם מבינים, זה מצב שהוא די מתאים בשביל סוג התיקון הזה.
אז הנה, דייקת את הכותרת, שהיא הרבה יותר מדהימה, ממש הזריקו את הקריספר, אותה מערכת לעריכת גנים, לתוך העין באמצעות וירוסים, וכך היא בעצם תפעל בתוך תא ספציפי, או בתאים כלשהם.
כן, בתוך התאים הספציפיים. וואו. מאחורי ה... כן.
די מדהים, לא?
מאחורי הרשתית איפה שהתאים הניתם. כן, זה נשמע מאוד מדהים.
אנחנו מדברים על קריספר כמשהו חיצוני וכו', אבל להזריק את כל המכונה הזאת בעצם, אנחנו יודעים שהיא בעצם פועלת, גם לא יש היסטוריה שקשורה לווירוסים וכו', נכון? מערכת חיסון חיידקית וכו'.
זה סגירת מעגל אלגנטית. אנחנו בכלל מכירים את הקריספר מווירוסים, ממערכת הגנה נגד וירוסים של חיידקים, שזה וירוסים שונים לגמרי, או לא לגמרי, אבל שונים. המערכת הזאת התגלתה בחיידקים כדי להגן עליהם מפני הווירוסים שמתקיפים אותם, ובעצם נלקחה מתוך החיידקים, ועברה אדפטציה שתוכל לתקן גם דברים בבני אדם, ועכשיו משתמשים בווירוסים של בני אדם כדי להכניס אותם בחזרה.
מדהים, הטכנולוגיה של קריספר, את אומרת, היא בעצם שאולם היא בסוג של מערכת חיסון בסיסית של חיידקים נגד וירוסים.
כן, זה מה זה חיסון מרכשת של חיידקים נגד וירוסים. חיידקים, כשנתקלים בווירוס, בעצם לוקחים ממנו חתיכה קצת כמו, כאילו עובד קצת לפריון האנלוגי לנוגדנים שלנו, ועכשיו, כל מי שהם יתקלו בווירוס הזה, הם יוכלו להגן על עצמם.
אז קודם כל, הנה גם למדנו שיש וירוסים טובים כמובן, שבאמצעותם אפשר להחדיר את העניין הזה לתוך העין, לא רק וירוס קורונה וכו', שמוצג בתקשורת כאויב.
כן, טוב, זה וירוסים טובים כי אנחנו נדסנו אותם להיות טובים, אבל כן.
טוב, תודה לך על השיחה המרתקת הזאת, דוקטור שני דורון, חוקרת במחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן. תודה.
תודה רבה.
ואנחנו ממשיכים. לראשונה בעולם חוקרים הצליחו להחזיק אטומים בודדים באמצעות פינצטה אופטית. מדובר בחוקרים מאוניברסיטת אוטגו שבניו זילנד. הם הצליחו להחזיק אטומים בודדים ולהפגיש אותם בצורה מבוקרת. התהליך עצמו מוכר במדע, התהליך שבו משתלבים כמה אטומים, הוא נקרא 3-body recombination, שלושה אטומים שנפגשים, אבל תהליך זה עד עכשיו לא נצפה בתנאי מעבדה, והמסקנה מהצפייה בתהליך שהוא מתרחש הרבה יותר לאט ממה שחשבו. לא מדובר במשהו טכני, אתם מיד תבינו, באמצעות האזנה לשיחה שערכנו עם פרופסור יואב סגי, ראש המעבדה לאטומים קרים, הפקולטה לפיזיקה בטכניון.
שלום דודו.
אז רגע לפני שנקפוץ למים העמוקים של המאמר, מה זה אומר אטומים קרים?
אז מדובר בעצם באטומים ניטרליים, שאנחנו יודעים להחזיק אותם בתוך מערכת וקום, כשהם בעצם מנותקים מהסביבה החיצונית, ולהוריד להם את הטמפרטורה באמצעות שימוש בלייזרים, שימוש בטכנולוגיה של קירור באמצעות לייזר, וכל זה נעשה כדי בעצם להביא את האטומים האלה לרג'ים, למצב שבו ההתנהגות שלהם היא בעצם לפי תורת הקוונטים, ואז אפשר ללמוד על התנהגויות מאוד מעניינות של צבר של כאלה אטומים בתנאים קוונטיים.
רגע, בזמנו דיברנו אצלנו בתוכנית על זה שחוקי ניוטון מפסיקים להיות רלוונטיים בקנה מידה קטן, ואתה אומר שיש גם קשר לטמפרטורה, זאת אומרת שגם צריך לקרר את האובייקטים המאוד קטנים האלה כדי להגיע להתנהגות קוונטית.
נכון, בעצם כדי לראות תופעות קוונטיות, הרבה פעמים אנחנו צריכים קודם כל לדאוג שהאנרגיה הטרמית, שבדרך כלל נמצאת מסביבנו בשפע, לא תהיה האנרגיה הדומיננטית במערכת, כי אם היא האנרגיה הדומיננטית, אז הרבה פעמים אנחנו נראה תופעות שהן בעינינו טיפה אולי משעממות, נקרא לזה בעדינות, שאנחנו מבינים אותן בסך הכל היטב באמצעות התורה הקלאסית. אנחנו מחפשים ללמוד על ההתנהגות דווקא קולקטיבית של הרבה מאוד חלקיקים קוונטיים, שיכולה להיות מאוד מאוד מפתיעה. תופעות כמו על מוליכות או על נוזליות, זה תופעות שקורות בגלל התנהגות קולקטיבית כזאת, והן קורות תמיד רק כשהאנרגיה הטרמית היא לא האנרגיה הדומיננטית.
אז זאת אומרת שכשמקררים אטומים של חומרים שנמצאים סביבנו, הם פתאום מתנהגים בצורה קוונטית, ואנחנו גם מיד נבקש מיני הסבר למה זה אומר התנהגות קוונטית, אבל הקירור עצמו מוביל את החלקיקים הקטנים האלה להתנהגות קוונטית.
נכון, בעצם כשאנחנו מקררים אותם, אנחנו מתחילים לראות שאת התכונות הקוונטיות שלהם, זה לאו דווקא קורה פתאום, זאת אומרת, זה תהליך שיכול להיות איטי ככל שאנחנו יורדים בטמפרטורה, אבל ללא ספק יש סקאלה מסוימת של אנרגיה שרק מתחתיה אנחנו נתחיל לראות את ההתנהגויות האלה.
ועכשיו אני מבקש שתסביר לנו מהי התנהגות קוונטית של אטומים.
אוקיי, אז בוא ניקח לדוגמה התנהגות שאנחנו בסך הכל מכירים אותה מחיי היומיום של אלקטרונים בתוך נגיד מתכת. אנחנו מכירים את התופעה שבה כשאנחנו מעבירים זרם בתוך מתכות, אז המתכת מתחממת. למעשה אנחנו הרבה פעמים משתמשים בזה, נגיד בתנורים, או כן, אנחנו הרבה פעמים רוצים את האפקט הזה, והרבה פעמים זה אפקט דווקא שהוא לאו דווקא משרת אותנו. כמו במקרה של מחשבים, נגיד שאנחנו צריכים לקרר אותם, וההתחממות הזאת היא לא בהכרח טובה. אבל איך שלא יהיה, ההתחממות הזאת קורית, ואנחנו מכירים אותה בחיי היומיום. למה היא קורית? היא קורית כי בעצם בתוך התנועה של האלקטרונים בחומר, אנחנו יכולים לראות שהם מתנגשים ומתפזרים, המהירות שלהם, הם מעבירים חלק מהאנרגיה שלהם בעצם למבנה הסגי של החומר, וככה מתפתח בעצם הטמפרטורה דרך הפונון. בעצם כשמסתכלים על התהליך הזה, כל אלקטרון לעצמו כזה. כשאלקטרון מתחיל לזוז, או לא משנה, נושא מטען אחר, אז יש לו איזשהו סיכוי להתפזר, וההתפזרות הזאת יכולה להביא להעברת אנרגיה ולחימום. התנהגות קולקטיבית של אלקטרונים, נגיד קוונטית, היא אחרת לגמרי. באיזושהי טמפרטורה מספיק נמוכה, האלקטרונים האלה יכולים להתנהג כאיזה מין גוף אחד קולקטיבי, ואז בעצם אם אני מנסה לפזר אלקטרון אחד, אני לא יכול. אני לא יכול כי אני לא יכול להתייחס לאלקטרון אחד כגוף בודד, אני חייב להתייחס לעובדה שיש שם צבר כולל, וגם הפיזורים שאני יכול לעשות הם לכן משתנים, והם מאוד גדולים באנרגיה, ואז בעצם אני לא יכול לפזר באנרגיות קטנות, אני חייב לעשות פיזורים באנרגיות מאוד גבוהות, ואם האנרגיות הזאת האלה מספיק גבוהות, אז האלקטרונים יכולים להתחיל לזרום בלי לאבד אנרגיה בכלל, וזה נגיד האפקט של על מוליכות. אז זה אפקט קולקטיבי של הרבה מאוד אלקטרונים ביחד, זה אפקט קוונטי, זה פאזה שנוצרת כשיש חפיפה בין הפונקציות גל הקוונטיות, וזה לא אפקט שאנחנו יכולים לראות אותו קלאסית.
או כדי להגיע לאפקט הזה או להתנהגויות האלה, לאיזו טמפרטורה צריכים להביא את החלקיקים האלה?
זה מאוד תלוי בצפיפות של החומר, כי הצפיפות של החומר באיזשהו מקום קובעת את הסקאלה הזאת של הטמפרטורה, זה לא דבר אחיד, זה גם תלוי באינטראקציות לתוך החומר, יש על מוליכים שצריך לקרר אותם למעלות בודדות, יש אפילו על מוליכים שאפשר להגיע אפילו לעשרות ואפילו 100 קלווין. במקרה של הניסוי שלי, הניסוי שאנחנו מבצעים בטכניון, במעבדה שלי, אנחנו בעצם עובדים עם אטומים ניטרליים, אנחנו לא עובדים עם חומרים כמו שאתה מדמיין מחיי היומיום, זה יותר דומה לגז בעצם של אטומים ניטרליים, ובגלל שהצפיפות שלו היא באופן טבעי נמוכה, אנחנו צריכים לקרר אותו לטמפרטורות מאוד נמוכות, וכמה נמוכות, אנחנו מדברים על סדר גודל של פחות ממיליונית המעלה, אפילו יותר לכיוון של כמה עשרות מיליארדיות המעלה קלווין. אז מאוד מאוד קרוב לאפס המוחלט.
טוב, אז אחרי ההקדמה הארוכה הזו שהייתה לא פחות ממרתקת מהעיסוק במחקר עצמו, בוא נקפוץ למים העמוקים של המחקר. מה שמוצג כאן זה שבאמצעות פינצטה אופטית או מלקחיים אופטיים, מיד נבין מה זה אומר, החוקרים בניו זילנד הצליחו לראשונה להחזיק אטומים בודדים ולהפגיש אותם בצורה מבוקרת. מה המשמעות של הדבר הזה, כי אטום עקרונית זה משהו שאמור להיות אפשרי, לפחות ברמה התיאורטית, להחזיק עם פינצטה, עם מלקחיים מספיק קטנים, לא?
נכון, וזה בעצם מה שקורה כאן, רק מה שמיוחד בטכנולוגיה הזאת, שבעצם הפינצטה הזאת היא פינצטה שהיא עשויה מאור בלבד ולא מחומר ממשי. אז בעצם מה שאנחנו יודעים זה שהרבה חלקיקים, לא רק אטומים, אבל בפרט אטומים, יודעים לעשות אינטראקציה עם אור, ובעצם האור מתפקד, מפעיל עליהם כוחות ויכול למשוך אותם אליו. לאן? למקומות שבהם האינטנסיטי, החוזק של האור הוא הגבוה ביותר. אז בעצם אני יכול להשתמש קצת במין אלומה כזאת מרוכזת של אור, כפינצטה שבה אני יכול לתפוס אטומים בודדים. וזו טכנולוגיה שמתפתחת מאוד בשנים האחרונות לכיוון של שימושים בכיוון של מחשוב קוונטי. כי בעצם אני יודע שהתעסקתם בזה בתוכנית גם בעבר, ובעצם אנחנו מחפשים עדיין מועמדים אידיאליים לאותו מה שאנחנו מכנים קיוביט, לאותו אלמנט שיכול להחזיק אינפורמציה קוונטית, ואטומים באיזשהו מובן הם מועמד אידיאלי, כי כל האטומים מסוג מסוים נולדו אותו דבר. אם אתה תיקח לצורך העניין אטום מימן, כאן או באלפא קנטאורי, זה לא משנה, האטום הזה יהיה אותו דבר. ואז אפשר להשתמש בהם כנושאי מידע קוונטיים, כקיוביטים. אז הטכנולוגיה שבה אנחנו לוקחים בעצם את האור ומשתמשים בה כדי לכלוא אטומים בודדים התפתחה מאוד בשנים האחרונות, ובניסוי הספציפי הזה שעשו באוטאגו השתמשו בזה כדי לחקור תכונה מאוד חשובה של אטומים, כלומר איך הם מתנגשים ומייצרים מצבים קשורים וכן הלאה.
עכשיו, שאלה טכנית, איך אור יכול פיזית להחזיק אטומים? כמה קל החומר הזה צריך להיות כדי שאור בכלל יחזיק אותו? כי אנחנו למדנו בשיעורי הפיזיקה של האור בכלל אין מסה. האור זה גל. איך יש לו כוח בכלל להחזיק חומר פיזי?
אתה בהחלט צודק, לאור אין מסה, אבל למרות זאת יש לו מה שאנחנו קוראים טנה. הוא בהחלט יכול להפעיל כוח כשאנחנו במקרה הפשוט ביותר, כשאנחנו לוקחים פוטון, החלקיק הבסיסי של האור, ואנחנו משנים את כיוונו, או תכונה אחרת שלו, אז אנחנו בתהליך הזה משנים בעצם את הטנה, ומי שמשנה אותה, נגיד אם זה שהוא אטום, הוא זה שמקבל את ה... הוא נרתע בגלל השינוי טנה. אז בעצם אנחנו משתמשים בעובדה הזאת, אם האלומה הייתה אחידה לגמרי, 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 לא היה פועל כוח על האטום, אבל אם אני לוקח אלומה ואני מרכז אותה, ובעצם יש נקודה שבה העוצמה שלה היא הגבוה ביותר, אז אפשר להראות שבאמת סך כל שינויי הטנה דוחפים את האטום כל הזמן לנקודה הזאת שבו במרכז.
טוב, מעניינת מאוד ההבחנה בין כוח לבין טנה, אבל סליחה שאני מדרדר שוב לשיעורי הפיזיקה, אבל אנחנו למדנו שטנה זה מסה כפול מהירות, ולאור אין מסה, אבל כן יש לו טנה, זה מין משהו מדהים כזה.
בהחלט, בהחלט. זה משהו שאנחנו לומדים אותו בתורת היחסות, אנחנו יודעים שלטנה, שלפוטון, למרות שאין לו מסה, בהחלט יש לו טנה, וכמובן דבר שחשוב מאוד להתחשב בו, כשאתה מנסה להבין תהליכים של פיזור בין פוטונים לאטומים, זה מרכיב קריטי בהבנה של איך פיזור כזה קורה.
אז בואו נסגור את עניין המאמר. כתוב כאן שמדובר בתהליך שבו משתלבים שלושה אטומים, שנקרא 3-body recombination, תהליך שעד עכשיו לא הצליחו לצפות בו בתנאי מעבדה. מהו אותו תהליך בעצם?
כן, אז האמת היא שכשאתה חושב על גז כזה, מהסוג שאני דיברתי עליו, גז של אטומים קרים, יש בו הרבה מאוד התנגשויות, והן מסוגים שונים. אז אתה יכול לדמיין אולי ההתנגשות הפשוטה ביותר, תהיה התנגשות כמו כדורי ביליארד על השולחן. מין התנגשות שהיא משמרת אנרגיה, אנחנו קוראים לזה התנגשות אלסטית. יש התנגשויות יותר מורכבות, שבהן משתתפים יותר משני אטומים, וגם לאו דווקא, לא בהכרח אנחנו נשמור את האטומים האלה במלכודת בעקבות ההתנגשות האלה. באופן ספציפי, כששלושת האטומים מתנגשים, הם יכולים לייצר תהליך שבו שניים הם בעצם מייצרים מעין מולקולה כזאת, כלומר מייצרים מצב קשור, ובגלל שהתהליך הזה משחרר אנרגיה, מי שלוקח את האנרגיה הזאת זה האטום השלישי, וכל שלושת האטומים בדרך כלל עובדים, כי יש להם הרבה אנרגיה פתאום, שלא הייתה להם קודם, והם עובדים מהמלכודות האור שדיברנו עליהם קודם. עכשיו, זה לא שלא עשו קודם ניסויים, מכירים את התהליך הזה מצוין, למדו אותו בגזים קרים הרבה, הוא תהליך חשוב מאוד בלהבין איך גזים כאלה מתנהגים, אבל מה שהחוקרים עשו פה, וזה באמת ניסוי מאוד יפה, זה הם בעצם עשו, הם בודדו באמצעות הטכנולוגיה הזאת של תפיסה של אטומים בודדים במלכודות אור, הם בודדו את שלושת האטומים, והסתכלו רק על התהליך הזה במין מיקרוסקופ, אם אתה רוצה. זאת אומרת, לא כמין תהליך ממוצע שקורה הרבה מאוד פעמים בגז, אלא ממש אחד אחרי השני לקחו שלישייה כזאת, שאלו בואו נאחד אותם ונראה מה קורה וכן הלאה, בצורה מאוד מאוד מבוקרת ונשלטת, וניסוי מהסוג הזה באמת לא בוצע, ובאופן אולי לא מפתיע, התוצאות שלו הן קצת מפתיעות. זה לא מה שאנחנו מכירים, התוצאות של הקצב של התהליך הזה, של הרקומבינציה, הן לא דומות למה שאנחנו רואים, לדוגמה, כשאנחנו לוקחים גז וממצאים על הרבה מאוד תהליכים כאלה בתוכו.
אז התהליך עצמו מתרחש הרבה יותר לאט, יחסית למה שחשבו.
נכון, נכון מאוד, אתה צודק לגמרי, ואז השאלה המעניינת היא למה. ולמרות שהחוקרים במאמר הזה נותנים כיוונים אפשריים לפתרון החידה הזאת, היא לא נפתרת לגמרי במאמר, מה שהופך את זה כמובן לנושא מאוד מעניין למחקר עתידי. אבל זה יכול להיות, אחת מהסיבות יכולה להיות לדוגמה, עצם העובדה שהאטומים האלה נמצאים במין מלכודות כאלה שתופסות אותם, יכול לשנות את התכונות הבסיסיות של ההתנגשות, ואז אנחנו צריכים לפתור בעיה קוונטית שהיא טיפה יותר מורכבת, ולהבין איך זה קורה, זה עוד לא נעשה. זאת אומרת, אנשים לא פתרו את הבעיה התיאורטית הזאת. יכול להיות שיש פה עוד משהו אפילו עוד יותר מעניין, וזה שיש פה איזושהי התנהגות קוונטית מאוד מעניינת של שלושת האטומים האלה, שנוצרות בעצם קורלציות במיקום, שגורמות לזה שהאטומים האלה לא ינטו להיות קרוב. עכשיו, זה ככה אינטואיטיבי די ברור, שכדי לייצר נגיד מולקולה או לעשות את ההתנגשות הזאת, הם צריכים להתקרב מספיק. אז אם בגלל שהם בתוך המלכודות האלה, הם נוטים לא לעשות את זה, אז ברור שהקצב של הרקומבינציה ירד. אבל להגיד מה לגמרי הסיבה על התצפית שלהם, זה אנחנו עוד לא יודעים.
וואו, תודה לך פרופסור יואב סגי, ראש המעבדה לאטומים קרים, הפקולטה לפיזיקה בטכניון. תודה.
תודה לך.
ועוד עניין שבו עסקנו השבוע הוא השאלה האם חיידקים הם הגורם לסרטן המעי הגס. צוות מדענים בינלאומי בהובלת מדענים מהולנד גילו שחיידק מעי שכיח, אחד הזנים של חיידקי אי קולי שאנחנו ודאי מכירים, הוא גורם ליצירת מוטציות גנטיות העלולות לגרום לסרטן המעי. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם דוקטור רבית גבע, מנהלת המרכז לגידולי מערכת העיכול ויחידת המחקרים הקליניים, וסגנית מנהל המערך האונקולוגי למחקר במרכז הרפואי תל אביב איכילוב. הנה.
שלום רב.
אנחנו נשמח לשמוע מה הקשר בין חיידקים לבין סרטן. בדרך כלל אנחנו מתנהגים או מתייחסים למחלת הסרטן ככזו שהגורם לה הוא לא חיידקי, למרות שאנחנו יודעים שיש וירוסים שגורמים לסרטן, נכון?
נכון מאוד. יש כמה גידולים מאוד מאוד ספציפיים שמגרמים על ידי וירוסים שונים, אבל באמת הרוב המכריע של הגידולים, בטח הגידולים הסולידיים, הם גידולים שלא נגרמים מאיזשהו זיהום, הם גם לא מדבקים במהותם. אני כן יכולה להתייחס למאמר שציינת בנייצ'ר.
בבקשה.
ולשים אותו בדיוק במקום הנכון שלו, בתוך הידע הרפואי שלנו. יש היום מדע מאוד מאוד גדול שנקרא מחקר המיקרוביום. המיקרוביום הוא בעצם האוכלוסיית חיידקים שמאכלסת את הגוף שלנו. ואיך האוכלוסיית חיידקים שמאכלסת את הגוף שלנו משפיעה עלינו באופן כללי. אני רוצה להגיד שכמובן החיידקים האלה הם ברובם, זה אנחנו גדלים ביחד איתם והם חלק אינטגרלי מהמערכת שלנו, הם חשובים למערכת העיכול שלנו ואנחנו לא צריכים להעלים אותם באופן יזום.
יש להם אגב תפקיד, אנחנו משתמשים בהם כדי להפיק חומרים שאנחנו לא יכולים להפיק?
אנחנו בעיקר משתמשים בהם כדי להיות חלק מהמערכת שמעכלת את המזון שלנו.
אוקיי.
בתוך מערכת העיכול, ומדברים הרבה על החיידקים, חיידקים טובים, נכון? מדברים הרבה על מיקרוביוטיקה או פרוביוטיקה שאנחנו לוקחים ובעצם מאזנים לנו את תהליך היציאה, כי החיידקים הטובים שמאכלסים את מערכת העיכול שלנו, הם בעצם באמת טובים לנו. יש חיידקים ככל הנראה שיכולים להשפיע על קיום או גדילה של גידול בפרופיל גנטי מסוים. אני אגיד קצת על מה שבדקו במאמר הזה ספציפית. מה שהם לקחו זה לקחו אוכלוסייה מסוימת של חיידקים, מאוד מסוימת של חיידקים, ובדקו את ההשפעה שלה על תאים דמוי תאי המעי, או רקמה שהיא דמוי רקמת המעי, וראו שבעצם אותם חיידקים יכולים להשפיע על תמיכה של גידול בפרופיל מסוים. אני רוצה למקד את זה עוד פעם, הם גרמו לתמיכה של גידול בפרופיל גנטי מסוים, זה מקפיץ אותנו קצת בידע שלנו על איך הדברים האלה יכולים להשפיע על תמיכת גידולים, אבל כנראה בעתיד גם על האם אפשר לאפיין את הקבוצה הספציפית הזאת ולאפיין לאיזשהו טיפול ספציפי.
אבל זה לא משהו גורף, נשמע שאת מצמצמת
את זה. בוודאי, לחלוטין אני מצמצמת את זה כדי לא לעורר בעלה, חיידקים בגופנו בסופו של דבר חיים איתנו באיזון. אנחנו גם לא באמת יודעים היום מה ההשלכה התפעולית, אופרטיבית נקרא לזה, מעשית. של המאמר הזה עדיין, אנחנו רחוקים מאוד מלבוא ולהגיד, אנחנו יכולים לקחת כדור מסוים, וזה ימנע את הצמיחה של סרטן המעי הגס. יש לזה הרבה מאוד גורמים מקבילים.
אז זו סיטואציה ספציפית שנבדקת, מבנה גנטי מסוים, שעשויה באמת לגרום לסרטן המעי הגס. תודה לך.
סרטן בתת אוכלוסייה, בהחלט.
תודה לך דוקטור רבית גבע, מנהלת המרכז לגידולי מערכת העיכול ויחידת המחקרים הקליניים וסגנית מנהל המערך האונקולוגי למחקר במרכז הרפואי תל אביב יחילוב. תודה לך.
תודה לך.
ואנחנו מתקדמים לצליאק. אנשים הסובלים מצליאק או דגנת בעברית רגישות לגלוטן הם בסיכון גבוה יותר לנזק מוחי. כך לפי מדענים מאוניברסיטת שפילד, לפי המחקר המחלה עשויה להוביל לנזק מוחי, האטה קוגניטיבית ואף פגיעה בבריאות הנפש אם לא נצמדים לדיאטה נטולת גלוטן קפדנית. הנה השיחה שערכנו עם דוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה, על המחקר.
היי דודו, מה נשמע?
כן, יש קשר בין צליאק לבין המוח?
כן, אז המחקר הזה מראה שבאמת כמו שתיארת את זה בצורה נכונה, אנשים עם צליאק הם כנראה בקבוצת סיכון לסבול מאיזשהו נזק מוחי. אני אגיד, לא להיכנס לפאניקה, אבל כן חשוב לדעת את העניין הזה, בעיקר מתוך מוטיבציה להיצמד לדיאטה נטולת הגלוטן, שאני מניחה שלא תמיד קל להיצמד אליה.
זאת אומרת, אם הם לא נצמדים לדיאטה כזו, מה הם, זה מתבטא במה? בכאבים, בכאבי בטן? מה קורה להם?
אז קודם כל מבחינת המחלה עצמה, אז אם אתה לא נזבק, אם אתה לא שומר על דיאטה נטולת גלוטן, אז באמת זה יכול להוביל לפגיעה שמתבטאת בכאבי בטן, זו תחושה לא טובה. ומה שהמחקר הזה מראה, שזה גם יכול כנראה להוביל לשינויים בחומר הלבן שבמוח, שזה בעצם החומר הלבן, זה בעצם הסיבים שמחברים בין אזורי מוח שונים. ובמחקר הזה כשישבו סריקות מוחיות של אנשים עם צליאק לאנשים בלי צליאק, הראו שיש שם הבדלים, יש איזושהי אבנורמליות בחומר הלבן אצל החולים. אני רק אגיד, זה היה חולים מבוגרים, המדגם שם היה חולים בגילאי 40 עד 60, משהו כזה.
אוקיי, אז זה מעמד את העניין הזה במשנה תוקף, הקפדה על דיאטה כזו, זאת אומרת, זה משהו שאמור לגרום למי שיש לו צליאק להקפיד על הדיאטה, או שזה משהו שפתאום גילו איזשהו קשר שלא ידעו עד עכשיו?
לא, זה קשר שכבר כמה שנים מסתכלים עליו, הבעיה היא שהתוצאות במחקרים לא היו כל כך עקביות, והמחקר הזה השתמש בכל מיני מתודות שעוזרות לנו קצת יותר לסמוך על התוצאות שלו, ומה שהם מסבירים זה שכנראה שהנוגדנים שנוצרים נגד הצליאק יכולים גם לפגוע בכלי דם. וברגע שיש לך פגיעה בכלי דם, זה יכול להשפיע על זרימה של דם למוח, וזה יכול להסביר את המנגנון שיוצר את הנזק, ואז אתה בעצם רואה באמת תופעות של ירידה בתפקוד הקוגנטיבי. היו שם אנשים שדיווחו, למשל, שוב, הכל בהשוואה לקבוצת ביקורת, אנשים שדיווחו על סימפטומים של חרדה ודיכאון.
כי זה מה שקורה? מה, מערכת החיסון תוקפת את המולקולות האלה, את החומרים האלה?
מערכת החיסון בעצם מייצרת נוגדנים נגד הגלוטן.
די.
והנוגדנים האלה הם לא פועלים רק נגד הגלוטן, הם פועלים גם נגד המעיים, וכמו שאמרתי עכשיו, גם יכולים לפגוע בכלי דם, ואז זה יכול ליצור לך איזושהי פגיעה מוחית, שהיא קצת דומה למה שרואים אצל אנשים, שיש להם למשל מחלות של כלי דם.
טוב, אז הנה למדנו, ואני משער שזה באמת נותן עוד צידוק. למה שווה להקפיד על הדיאטה הזו? כי אחרת עשו לגרום לנזק מוחי.
נכון. תודה לך. זה גם מחזק, רק אני אגיד למשפט אחרון, זה גם מחזק את אלפי המחקרים שיצאו בשנים האחרונות, שמראים באמת על הקשרים המאוד הדוקים שיש בין המעיים לבין המוח.
כן, אנחנו לא מעט מדברים על הקשר הזה, אבל הוא הולך באמת, הוא מתבהר, נכון?
נכון, נכון. קשר מאוד מאוד חשוב, וזה אומר שהרגלי התזונה שלנו בהחלט משפיעים על הבריאות שלנו ברמה המוחית והנפשית.
מעניין ומבאס קצת. לא? אוקיי. תודה לך, דוקטור נועה בלדה ממרכז סגול למוח, ותודה מרכז הבינתחומי הרצליה. תודה לך.
בשמחה.
אחד העניינים המרתקים בו עסקנו השבוע הוא בד דוחה קורונה שפותח על ידי חוקרים מאוניברסיטת בר אילן. בד שעמיד בפני נגיפים כמו למשל נגיפי שפעת, הרפס ואבולה, נספח המדע הראשי של סין כבר הגיע לביקור באוניברסיטת בר אילן כדי לקחת איתו דגימה של הבד וכדי לבדוק האם הוא באמת אפקטיבי בכל מה שקשור לנגיפי קורונה. אנחנו שוחחנו על הבד הזה עם מי שקשורה לפיתוחו, אחראית לפיתוחו, פרופסור רונית שריד, חוקרת בפקולטה למדעי החיים ובמכון לננוטכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן.
בוקר טוב.
אנחנו נשמח לשמוע איך הבד הזה פועל, איך זה יכול להיות שהוא דוחה את הנגיפים האלה.
טוב, האמת שזה קצת יותר מורכב. אנחנו כבר לפני מספר שנים פיתחנו חלקיקים קטנים, ננומטרים מאוד מאוד קטנים, שבעצם נצמדים לנגיפים, למגוון נגיפים, לא לכל הנגיפים, אבל למספר גדול של נגיפים. וכאשר הם נצמדים לנגיפים, הם בעצם מנטרלים אותם ומונעים מהם להיצמד לתאים. באופן הזה אנחנו בעצם יכולים להשיג מצב שנגיפים נמנעים מלהדביק תאים.
רגע, איך זה עובד? אבל איך זה פועל?
איך זה עובד?
כן.
באופן כללי נגיפים או וירוסים, כאשר הם מדביקים תאים, הם מדביקים את בני אדם, הם בעצם חודרים לתאים. כדי לחדור לתאים הם בשלב הראשון נצמדים אליהם. ואנחנו בעצם באמצעות החלקיקים שלנו מדמים את התאים, ובמקום שהם יצמדו לתא, הם נצמדים לחלקיקים, וחלקיקים מנטרלים אותם.
וואו.
בעצם יש לנו סוג של חקיינים, חקיינים של התא. עיקר העבודה שלנו עם החלקיקים האלה הושקעה בנגיפי הרפס, כאשר הוכחנו שהחלקיקים האלה מעכבים מגוון נגיפי הרפס בדרכים שונות. בשנה האחרונה אנחנו עובדים על האפליקציה של החלקיקים האלה לבדים או למשטחים, כשראיון הוא שהבדים האלה יוכלו ללכוד את הנגיפים ולנטרל אותם.
וזה משנה באיזה נגיף מדובר?
בהחלט, שזה... בהחלט. כן? בואו נסייג. אנחנו בעצם פיתחנו את החלקיקים האלה מתוך איזשהו היגיון או רציונל היכרות עם הנגיפים, ויש שורה ארוכה של נגיפים שכאשר הם נצמדים לתאים, השלב הראשון שלהם הוא הצמדות לאיזושהי קבוצה של גופרית. לא כל הנגיפים נצמדים בצורה הזו. כך שאנחנו מצפים שהחלקיקים שלנו יעקבו נגיפים שמנגנון ההצמדות שלהם הוא מהסוג הזה. ואם נפתח סוגריים, אנחנו כולנו מדברים עכשיו על קורונה.
נכון,
לפחות
בדיוק.
לפחות על פי הספרות, נגיפי הקורונה נצמדים לתאים בשלב הראשון דרך קבוצות גופרית כאלה. זאת אומרת, הצפי שלנו שהחלקיקים או הבדים שיש לנו, שאנחנו בעצם מטמיעים בהם את החלקיקים, ינטרלו גם נגיפים מהסוג הזה.
טוב, אז נשמע באמת אפקטיבי נגד קורונה, ואכן בסין הביעו התעניינות, נכון? בבד?
כן, בסין אנחנו בעצם שלחנו להם, אין לנו את הנגיף קורונה העכשווי אצלנו במעבדות, זה נגיף שהעבודה איתו דורשת רמת בטיחות מאוד גבוהה ומיגון מאוד גבוהה, אנחנו במעבדה שלנו בודקים עם נגיפי קורונה אחרים, שפחות אלימים, אבל בסין הם לקחו את הבדים האלה במטרה לבדוק כנגד הקורונה וירוס החדש, הנוכחי. כרגע עוד לא קיבלנו מהם את הפידבק לאן זה הולך.
טוב, אז השורה התחתונה היא שהבד הזה איכשהו מדמה את המצב שבו הווירוסים נדבקים לתאים, איכשהו הווירוסים נדבקים ליסוד זה או אחר בבד עצמו, וכך בעצם היסוד מנטרל את הפעילות
נכון,
של הווירוס.
הם נצמדים ומנוטרלים.
וואו, טוב, זה כמובן נשמע מדהים. תודה לך על השיחה הזו, פרופסור רונית שריד, חוקרת בפקולטה למדעי החיים.
טוב ובריא.
תודה אוקיי. רבה, במכון לננו-טכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה. ואנחנו מתקדמים לגאווה ישראלית. דוקטורנטית ישראלית לחשמל זכתה באחד מהפרסים החשובים בעולם למאמר אקדמיה. דוקטורנטית שזכתה בפרס, היא זכתה לאחר שהיא גברה על כמעט כ-4,000 מאמרים שהוגשו לו תחרות, והיא תמר רוט שחם, דוקטורנטית בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון, איתה דיברנו וגם ניסינו לטעות על קנקנו של המחקר שעליו היא כותבת.
שלום דודו, מה שלומך?
איך את חוגגת? את הזכייה בפרס.
איך אני חוגגת? ממשיכה לעשות, מנסה להמשיך לעשות מחקר פורץ דרך וליהנות מהדרך.
פשוט, בטוח שהחגיגות קשורות גם לפורים או לקורונה, אבל לא, אבל החגיגות קשורות
לה... כן, להמשיך לחקור, להמשיך לחקור.
מלבד ההישג המאוד חשוב ומשמעותי הזה, יש פה, בואי נדבר על המאמר עצמו, מאמר מרתק שעוסק במה?
אז אני חוקרת תחום שנקרא ראייה ממוחשבת, שבעצם אנחנו מנסים ללמד מחשב לעשות כל מה שאנחנו אנשים עושים עם העיניים שלנו, מפענחים בעצם מידע ויזואלי בצורה מאוד מאוד טבעית. אנחנו מנסים ללמד את המחשב לעשות את זה, אם זה לזהות עצמים או לנהוג באופן אוטומטי ברכב על סמך מידע ויזואלי. בעצם כל מה שאנחנו בני אדם עושים. בעצם בשנים האחרונות דרך מאוד מאוד מקובלת לעשות את זה היא מה שנקרא בינה מלאכותית או רשתות נוירונים. בעצם לבנות איזושהי רשת שמכילה המון המון מרכיבים קטנים שבעצם מדמים באופן מסוים את הפונקציונליות של נוירונים במוח, ובעצם לאמן את הרשת הזאת לעשות איזושהי פעולה, לתת לה המון המון דוגמאות, כמות עצומה של דוגמאות, ובעצם לאפשר לרשת הזאת ללמוד לעשות את הפעולה שאתה רוצה. לדוגמה, לזהות עצמים בתמונות. אתה נותן אוסף מאוד מאוד גדול של תמונות, שאתה יודע מה העצמים בהם. בעצם אומר לרשת, אם תמונה של סוס, תדעי זאת סוס, תדעי זאת סוס, תמונה של מכונית, זה מכונית. נותן לה ככה המון המון דוגמאות, ככה שבתקווה, ברגע שתתן לה מכונית שהיא לא ראתה, איזושהי תמונה שהיא לא ראתה קודם לכן, עדיין תצליח לזהות את האובייקט. זה ככה מה שקורה בתחום באופן כללי.
זה באמת מסקרן, כי זה נשמע משהו שהוא באמת אנושי, שמנקודה מסוימת, אחרי מספיק דוגמאות, פתאום המחשב מסוגל להבין מה הוא רואה. אבל זה באמת קורה?
אז אני חייבת להגיד שאין פה באמת הבנה. כלומר, אין כאן, המחשב לא מפתח הכרה משל עצמו. המחשב לומד פונקציה, שיודעת למפות תמונה לעצם. שיש בתמונה, אבל הוא לומד את זה כי אנחנו לימדנו אותו לעשות את זה. כלומר, הוא לא פיתח בעצמו איזושהי אינטליגנציה חדשה. כלומר, כל החזונות של רובוטים הולכים להשתלט על העולם, הם לא, אנחנו עוד לא שם. זה לא מה שצפוי לנו.
בסך הכל מוח שיזהה חתול בכל מיני זוויות,
לא,
צבעים וצורות.
עושים עם זה היום המון המון דברים, הרבה מעבר למשימה הפשוטה של זיהוי עצמים.
Okay.
ספציפית מה שאנחנו עשינו, המאמר שקיבל את הפרס, זה מה שנקרא רשת גנרטיבית, רשת שיודעת לדמיין תמונות חדשות, להמציא תמונות חדשות שהיא מעולם לא ראתה, שעדיין נראות ריאליסטיות וטבעיות. אז זה גם משהו שקיים היום בעולם ומאוד מאוד נפוץ.
אז רגע, זה עניין מאוד חשוב. זו רשת שמייצר, מחוללת, נכון? ממש מחוללת פרצוף, ולא על סמך הרבה פרצופים, אלא אפילו אחד, על סמך פרצוף אחד.
אז החידוש שלנו הוא באמת לאמן רשת כזאת על סמך תמונה בודדת אחת בלבד.
שזה מדהים.
אם מה שמקובל בעולם זה באמת להביא סט עצום, ואני מדברת על עשרות אלפים או מאות אלפים של דוגמאות ותמונות, אנחנו באמת הצלחנו לעשות את זה על סמך דוגמה אחת בלבד, וזה באמת החדשנות הגדולה של המאמר שלנו, של השיטה שלנו בעצם. ובנוסף לזה, הרשת, בדרך כלל רשת נוירונים כזאת מוגבלת לבצע משימה אחת, את אותה משימה שלימדת אותה לעשות, ואנחנו הצלחנו לעשות רשת שהיא ככה יותר כללית, ואפשר להשתמש בה ליותר משימות. כי אימדת אותה בצורה הרבה יותר כללית, וגם כי יש לה רק את התמונה הבודדת הזאת.
ולמה זה יכול לשמש? מעניין אותי, מה היישום של, של דבר כזה?
אז כמובן שכל מי שמתעסק בגרפיקה ממוחשבת, עריכה של תמונות, דברים ויזואליים, יכול להשתמש בכלי הזה בצורה מאוד מאוד פשוטה ונוחה, אבל, וזה כאילו באופן מיידי, אבל זה גם הרבה יותר מזה. כבר ראיתי אנשים לדוגמה מתחום הביולוגיה שעושים ניתוחים של תאים מיקרוסקופיים ומשתמשים בכלי שלנו בשביל לעשות את זה, אנשים שעושים ניפוי או איזושהי חקירה גאודזית ומשתמשים באיזשהו דאטה ויזואלי. אני יכולה לחשוב על שימושים לתמונות רפואיות. בעצם בכל מקום שבו קשה להשיג המון המון דאטה, קשה להשיג אלפי תמונות, או מאות אלפי תמונות, קשה מאוד היום להשתמש בכלים שקיימים בתחום הראייה המוחשבת והבינה המלאכותית, אבל בעצם אנחנו פותחים פה פתח גם לתחומים שבהם מספיק דגימה אחת.
טוב, נשמע מרתק, וברכות כמובן על קבלת הפרס החשוב הזה.
תודה רבה.
תודה לך, תמר רות שחם, דוקטורנטית בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון. תודה לך.
תודה לך.
ואנחנו מתקדמים, פיתוח כלי לראייה דרך קירות ופתרון מצוקת החנייה בערים גדולות, אלא רק חלק מהאתגרים שאיתם מתמודדות, משתתפות בפרויקט מהנדסות העתיד, שיתוף פעולה בין ידיעות אחרונות, ויינט והתעשייה האווירית, כשהמטרה היא לעודד נערות לבחור במסלולי המדעים כקריירה. אנחנו שוחחנו עם המנטורית בפרויקט, קלרה שובל, ועם ניקה סטפנקוב, חניכה בפרויקט.
בוקר טוב ופורים שמח.
גם לך, ושלום לניקה סטפנקוב, חניכה בפרויקט. שלום לך, ניקה.
שלום.
היי, אז קודם כל נדבר עם קלרה, נשמע, מה את עושה בפרויקט? מה תפקידם של המנטורים?
אז ככה, מדובר על יוזמה של תעשייה אווירית בשיתוף ויינט לעידוד נערות ללימודי הנדסה. נבחרות 100 בנות מצטיינות בתחום המדעים, ויחד עם 20 מונטוריות מהנדסות מתעשייה אווירית, מתחלקים ל-10 קבוצות, ולכל קבוצה יש אתגר מחיי היומיום, ומטרת הקבוצה היא בעצם למצוא פתרון לאתגר הזה, תוך ליווי והדרכה של המנטוריות, בתהליך סדור של פיתוח פרויקט.
ומנטורית של איזה פרויקט את?
של לראות אנשים דרך קירות.
לראות אנשים דרך, מתי סוף סוף נוכל לעשות את הדבר הנהדר הזה? כך הפרטיות תיארס לגמרי.
אנחנו משלבים מערכת עם מיתוך נתונים של מספר טכנולוגיות, והפרטיות תישמר.
לא, ודאי, אני משמש בעיקר השימושים יהיו צבאיים וכולי, גם אזרחיים, אבל נכון. בעיקר צבאיים וכולי. ניקה, שלום לך.
שלום.
בת כמה את?
אני בת 16.
בת 16, אז בואי ספרי לנו מה את עושה, על איזה פרויקט את עובדת?
הפרויקט בעצם בשביל לוחמה בשטח בנוי, בעצם חיילים שנכנסים לשטח בנוי בזמן מבצעי.
כן.
אז שהם יכולים, שיהיה להם פחות סכנה, אז ייכנסו לתוך מבנים כשהם כבר יודעים כמה אנשים יש בפנים, וככה זה יכול...
אז אנחנו עדיין מדברים על הכלי שמשמש אותנו לראות דרך קירות.
דרך קירות במטרה צבאית.
אוקיי, אז איך מפתחים כלי כזה, ניקה?
משתמשנו בשתי טכנולוגיות. ובעצם השתמשנו כמה סוגים של גלים, וככה זה עזר לנו לראות בעצם מקום וכיוון של בן אדם בתוך מבנה.
זה עובד? זה משהו שכבר פרקטי? אפשר כבר למכור את זה לתעשיות הביטחוניות?
זה ממש בדרך לשם. ראינו שכן יש לנו כמה פרסות שצריך להתגבר עליהן בעתיד, אבל כרגע כן, הדבר הזה כן יכול לעבוד.
וואו, טוב, אני אשב לקלרה שובל, מנטורית בפרויקט. איך באמת החברות מגיבות לפרויקטים? זאת אומרת, זה פרויקט שבאמת הצליח לעורר עניין?
כן.
רגע, ניקה, בואי ניתן לקלרה לענות, ואז אתה אני גם. בבקשה, קלרה.
תראה, הבנות עוברות פה תהליך מדהים, הן מגיעות לראשונות ושומעות על הפרויקט ומופתעות מהאתגר הרציני שאנחנו עוסקים בו. ובתהליך מתודי סדור, הן מבינות את הצרכים והדרישות, והן מגיעות לפתרון, הן מחפשות מה קיים בשוק ואיפה צריך ואפשר לשפר. והצלחה בלמצוא פתרון וסיפוק מהתהליך, אני מקווה שיגרום להם סיפוק וניצוץ, והם יבחרו בתחום הנדסה כמקצוע לעתיד.
אז אנחנו פונים כמובן לניקה בת 16, מה החלום שלך? מה את רוצה לעשות בעתיד?
אני באמת חושבת להיות מהנדסת, כי זה משהו שיכול לעזור, וכאילו הפרויקט הזה באמת הראה לי כמה אני מסוגלת לכל מקצוע שם.
אבל תקשיבי, אל תוותרי בדרך, אל תקשיבי לאנשים שיוכלו לך את הראש, זה קשה, לא... אם את רוצה תעשי את זה.
נכון.
מבטיחה?
גם. כן.
טוב, אז אנחנו קובעים לדבר איתך בעוד, מתי? אחרי צבא כזה? בעוד 4.5 שנים. דברי איתנו ותוכיחי לנו שהתקבלת לפקולטה נחשבת בהנדסה. תודה רבה לכן, גם למנטורית קלרה שובל וגם לניקה סטפנקוב, חניכה בפרויקט. תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה. ואנחנו עוברים לעניין הבא, שיטה חדשנית לחיזוק הזיכרון בצד אחד של המוח, במהלך השינה פותחה על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב וממכון ויצמן למדע. מדובר בשיטה חדשנית לבדיקה ולהשפעה נפרדת על תהליך התגבשות הזיכרון בצד אחד של המוח במהלך השינה, שמתבססת על הזרמת ניחוח מעורר זיכרון לאחד הנחיריים בלבד. אנחנו שוחחנו על המחקר הזה עם אלה בר, דוקטורנטית במחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן, שהסבירה בין היתר שהדבר עשוי לסייע בחיזוק הזיכרון בצד הפגוע אצל נפגעי מוח, ואולי גם במוחם של נפגעי פוסט-טראומה. הנה.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע מעבר למה שאמרתי כמובן על המחקר המסקרן הזה. מה הקשר בין ריח לבין זיכרון? ואז נדבר באמת על ההזרמה של הריח לאחד הנחיריים.
אוקיי. טוב, קודם כל אנחנו יודעים שריח הוא בעצם טריגר מאוד מאוד חזק לזיכרון. אנחנו כולנו יודעים שכשאנחנו פתאום מריחים איזה ריח ועולה לנו איזה זיכרון ילדות נורא נורא חזק.
נכון.
במחקר הזה בעצם השתמשתי בשיטה שבה אנחנו לומדים איזשהו חומר חדש, חומר לימודי, וברקע אנחנו שמים קונטקסט, שהקונטקסט הזה יכול להיות באמת ריח. ובמוח שלנו, למרות שאנחנו כאילו לא שמים לב לריח, הריח בעצם מתקשר לחומר הזה שלמדנו. ואז באמת בזמן שינה עמוקה, בשלב מאוד ספציפי של שינה, אם נקבל פולסים של הריח הזה שוב, המוח בעצם יעבוד על הזיכרון שמקושר לריח הזה. מה שמאוד חשוב להבין זה ששינה באופן כללי, אחד התפקידים הכי הכי חשובים של שינה, ואחד הסיבות שאנחנו ישנים, זה באמת בשביל לאבד את הזיכרון שלנו. כל מה שחווינו במהלך היום שלמדנו, עובר איזשהו תהליך בזמן שינה, שבעצם מעביר את החוויות האלה מזיכרון לטווח קצר לזיכרון לטווח ארוך. זה משהו שקורה בכל מקרה בשינה. אבל ברגע שאני מבחוץ שידרתי לנבדקים את הריח הזה, את הקונטקסט הזה של השינה, של מה שהם למדו, בעצם אמרתי למוח, עכשיו אתה תתעסק בזה ותחזק ספציפית את הזיכרון הזה, כך שזה נלמד יותר טוב בשינה.
מעניין, וזה באמת עובד? זאת אומרת, ניסיתם וזה קרה?
זה ממש עובד. את הדבר הזה, לא רק אני ניסיתי, ניסו בכל מיני שיטות, לימדו מנגינות, לימדו מילים, לימדו שפה, וזה מאוד מאוד עובד. מה שחדשני במחקר שלי זה שבעצם את אותו ריח שנתתי בזמן הלמידה, נתתי אותו במסכה לשני הנחיריים, בזמן השינה נתתי אותו רק לנחיר אחד. כשהמטרה הייתה לחזק זיכרון שנמצא רק במספרה אחת. בעצם לפני השינה נתתי לנבדקים ללמוד מיקום של מילים, שאנחנו יודעים שדברים שהם נמצאים בצד ימין שלנו, אנחנו זוכרים במספרה שמאל, ודברים שנמצאים בצד שמאל נזכרים במספרה ימין. וכך בזמן השינה, אם נתתי את הריח רק לצד שמאל, אז רק דברים שזכרו במספרה השמאלית של המוח בעצם התחזקו. ובצורה הזאת יכולתי ממש בתוך אותו נבדק להשוות גם את הזיכרון שלו אחרי השינה לפריטים שהיו בשמאל לעומת פריטים שבימין, אבל גם תוך כדי השינה את גלי המוח בצד ימין ובצד שמאל, כך שאני יכולה ממש להפריד בין אותם גלים שקשורים לזיכרון לאותם גלים שהם פשוט גלי שינה רגילים, וככה ממש להבחן את הפעילות המוחית שקשורה לזיכרון בזמן השינה. וזה החדשנות בעצם במאמר הזה.
וואו, ואיך זה באמת יכול לסייע לנפגעי פוסט-טראומה וכולי? זאת אומרת, ממש אפשר בזכות או בצורה הזו גם איכשהו להשפיע על העיבוד מחדש של זיכרונות טראומטיים?
אוקיי, אז קודם כל המחקר עצמו הוא מחקר בסיסי. זאת אומרת שלא התעסקנו עם אוכלוסייה קלינית, ובעצם ניסינו לפתח את השיטה ולהראות איך זיכרון עובד. אבל עצם העובדה שהצלחנו להשפיע בצורה כאילו לא מאוזנת רק על צד אחד של המוח, יכולים להיות לזה השלכות קליניות. שאחד מהם אולי באמת יכול להיות על נבדקי פוסט-טראומה, כמובן זה משהו שצריך לבדוק. אבל אצל נבדקי פוסט-טראומה אנחנו יודעים שכשהם נזכרים בעצם בזיכרון הטראומטי, יש פעילות הרבה יותר גדולה של צד ימין של המוח, שהוא הצד הרגשי, ופעילות נמוכה של צד שמאל של המוח, שהוא הצד המילולי. זאת אומרת, אנשים אחרים שחוו טראומה ולא קיבלו פוסט טראומה, אנחנו נראה צורה הרבה יותר מאוזנת, והם באמת יכולים יותר לשים מילים על הטראומה שהם חוו. ומי שבפוסט טראומה, החוויה הרגשית נורא חזקה, ויותר קשה לו לשים מילים. יכול להיות אם בצורה הזאת שבה אנחנו יכולים לחזק זיכרון בצורה חד צדדית, להשפיע דווקא למשל על הצד המילולי של הזיכרון אצל חולי פוסט טראומה, יכולה לעזור להחזיר לאיזון את המוח. אבל באמת זה משהו שצריך לבדוק, זה לא משהו שעשינו במחקר הזה. פשוט דרך מעניינת אולי לנסות להשתמש בשיטה.
טוב, נשמע מרתק כמובן, אנחנו נשמח ללמוד על עדכונים נוספים בתחום הזה, וגם למדנו באמת באמצעותך מה אנחנו עושים באמת בזמן השינה שלנו, מה המוח עושה, ואולי זה גם קצת מספר לנו מדוע אנחנו חולמים חלומות, כנראה שזה גם איזשהו תהליך לוואי של הניסיון לסדר את המידע ואיכשהו למיין אותו וכו'. תודה לך אלה בר, דוקטורנטית במחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן, תודה לך.
תודה רבה,
נתראות. ואנחנו מתקדמים, השבוע חגגנו את פורים, רבים נוהגים להתחפש בפורים, לעטות על הפנים מסכות, בימים אלה גם מדברים על מסכות הקורונה, אבל אנחנו נתמקד במסכות פורים. ניסינו לתהות על קנקנן של המסכות עם מי שהוביל המחקר העולמי שנמשך כעשור על סדרת המסכות העתיקות ביותר בעולם. מסכות שנוצרו לפני 9,000 שנה, ממש כאן בישראל, דוקטור דבי הרשמן, סמנכלית ועוצרת ראשית של מוזיאון ארץ ישראל, ארכיאולוגית ואנתרופולוגית המתמחה בפולחן.
בוקר טוב ופורים שמח לכולנו.
אנחנו מאוד נשמח, יותר מנשמח, לשמוע על המסכות העתיקות מאוד שבהם עסקת ואותן חקרת. מסכות בנות 9,000 שנה. של מי? מדוע ייצרו מסכות בעבר? מה היה המניע? מה רצו להשיג בכך?
בראש ובראשונה, אלה הן מסכות שנמצאו כאן בארץ, באזור הרי יהודה ומדבר יהודה והשוליים. מדובר בקבוצה קטנה ונדירה להפליא של מסכות, לא הרבה יותר מתרסר. כיום מונים אותם כ-15-16, והן קשורות לסיפור של תעלומה כמעט בלשית, שהפכה באמת את המחלקה לתרבויות קדומות במוזיאון ישראל בזמנו, לסוכנות בלשות כזאת, יחד עם צוות מוזיאלי ועמיתים שלי שמתמחים בצד המדעי המיקרוסקופי והתלת ממדי של הארכיאולוגיה, זה פרופסור יובל גורן ופרופסור ליאור גרוסמן, חיפשנו במשך 10 שנים את המסכות האלה, שהתגלו באתרים ארכיאולוגיים מהתקופה הנאוליתית באזור הזה. התקופה הנאוליתית היא אותו פרק זמן שאנשים מתחילים ליצור כפרים, זה השיא של המהפכה החקלאית, זה בעצם המייסדים של הציוויליזציות כמו שאנחנו מכירים אותם עד היום. ובאתרים שלהם, בכפרים שהיו באזורים המסוימים האלה, הם ייצרו מסכות מאבן, וזאת הסיבה שהמסכות האלה שרדו. הן מאוד 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 יפות, הן דומות לפני אדם, הן בגודל של פני אדם, הן פני אדם או פני גולגולת, לא כל כך היה ברור בראשית המחקר. בכל מקרה, מאחר והן כל כך יפות, הן גם נשדדו, וחלק מהן התפזר ברחבי העולם, במוסדות אחרים, ובעיקר גם באוספים פרטיים.
זו מסכה שמה שלבשו, שעטו על הפנים?
זאת הייתה אחת השאלות המרתקות ביותר בנוגע למסכות האלה. ציינתי קודם שמסכות מאבן, הן שוקלות בין 2-3 קילו. הטענה הראשונה כשהכירו את המסכות האלה, וכאמור הם נמצאו עוד לפני שהצוות שלנו חיפש אותם למוזיאון ישראל, היו 2 מקוריות כאלה, מתוכם אחת היחידה שנמצאה בחפירה ארכיאולוגית במערה מסתורית כזאת במדבר יהודה, שאני ופרופסור גורן בנעורנו כסטודנטים השתתפנו במשלחת, וככה גם נולד לנו העניין במסכות המסוימות האלה. וכאמור, כל אותם אנשים שעבדו לפנינו אמרו, וואו, זה כבד, אי אפשר לעטות את זה על הפנים. ואחד הדברים המרתקים שעשתה פרופסור ליאור גרוסמן, שהיא ממונה על מעבדה ממוחשבת בארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, מאוד מתקדמת, מתקדמות בעולם, זה לבדוק האם אפשר היה לעטות את המסכות האלה על הפנים, או האם הם נוצרו כדי שיעטו אותם. ועל ידי השוואה למסכות טיסה של טייסים, אפשר לקבוע היום בוודאות שהם נוצרו כדי שיעטו אותם על הפנים. עכשיו, אתה כן יכול לשאול אותי, ואנשים אחרים יכולים לשאול, זה כבד, איך, למה? זה קשור לפונקציות של המסכות. כאשר אנשים עוטים מסכות, בתרבויות שעושים את זה עד היום, אם זה באסיה ואם זה באפריקה ומקומות אחרים, בהרבה מאוד מקרים המסכה היא בעצם אביזר טרנספורמטיבי, כלומר כלי שעוזר לנו לחולל שינוי ולהפוך למשהו אחר או להכיל בקרבנו איזה ישות רוח. ובדרך כלל אנשים שנמצאים במצב הזה, הכוונה היא לא לכאלה שמשוטטים כרגע, האמיצים שמשוטטים כרגע בתחפושת או במסכה ברחובות תל אביב או ירושלים, האנשים האלה נמצאים תחת טרנס. וכשנמצאים בטרנס, היכולות האנושיות לשאת מסכות ולעיתות מסכות שהן גדולות וכבדות וחלקם הם יצירות אמנות מורכבות מאוד, אנחנו צריכים לזכור שלא מדובר רק על המסכה שמסתירה את הפנים, זה בדרך כלל תלבושת, שכוללת הרבה מאוד פעמים גם היא אביזרים שלא פשוט ללבוש.
עכשיו, כשאת מדברת על...
חוללים וכן הלאה וכן הלאה.
וכשאת מדברת על טרנס, הכוונה היא למה? לחלק מריטואל דתי שבמסגרתו עטו את המסכות האלה?
כן, המסכות האלה ללא ספק, הן דרך אגב הקדומות ביותר הידועות לנו כמסכות ממש. לפני כן, אם אנחנו מדברים על שלהי תקופת האבן, או תקופת האבן המאוחרת, נגיד לפני 40 אלף שנה ולפני 20 אלף שנה וכן הלאה, יש לנו עדויות בעיקר בציורים שאנשים עטו מעין תחפושות או תלבושות של בעלי חיים. שזה כולל גם כמובן כיסוי על הפנים שנראה כמו בעל חיים. שאלה נורא מעניינת זה מה קורה לנו לפני 9,000 שנה לערך, שאותם תלבושות שככל הנראה שימשו, אולי האנשים שלבשו אותם היו שמנים, שבאמת נכנסו לטרנס וביצעו פולחנים ופולחנים שונים, אז השאלה בעצם למה המסכות בפעם הראשונה לובשות פני אדם. וככל הנראה האנשים שחיו... בתקופה הניאוליתית, לפני 9,000 שנה, במיוחד בכפרים באזור הזה. היינו אז מרכז העולם, דרך אגב, כי זה אחד המקומות שהמהפכה החקלאית מתחוללת. כבר התחילו לסמוך יותר על עצמם, היה להם הרגשה של כוח בגלל החקלאות והביות, והם עצמם הפכו להיות, או הייצוג של הישויות האלה. כן, טרנס קשור לפולחן, טרנס קשור לטקס, ומסכות, ככל הנראה, כבר המסכות האלה, שימשו באותם טקסים שאנחנו מכירים עד היום, בעיקר לידה או של אדם לעולם וכל מיני טקסי מוות, וגם בכל מיני טקסים חברתיים של התבגרות וטקסים אחרים של ריפוי וכן הלאה, כי כאמור מי שעוטה את המסכה יכול לזמן לקרבו ישות אחרת, והישות הזאת מתגלמת, נוכחת בעולם ופועלת באמצעות האדם שעוטה את המסכה, וכאמור כך זה... גם זה תופעה דרך אגב חוצת תרבויות, חוצת זמנים, מתקיימת עד היום בתרבויות מסורתיות רבות, כמו שאני מתארת אותה כרגע, במובן המקורי, אצלנו במובן החילוני והיותר שעשועי, למרות שבחברות גם מסורתיות, יכול להיות שגם קדומות, יש להם גם אפקט משעשע, למרות שהרבה מאוד פעמים הישויות האלה הן סמכותיות והן שיפוטיות והן באות כדי להגן ולהסדיר את סדרי החברה, לשמור על האיזון העולמי. חלק מהמסכות האלה, כמו כנראה המסכות הקדומות שאנחנו חקרנו והצגנו בתערוכה לפני מספר שנים במוזיאון ישראל שנקרא פנים אל פנים, המסכות העתיקות בעולם, וכל הסיפור שאני מספרת כרגע, יש ספר מלווה שעדיין ניתן לרכוש אותו במוזיאון, אז המסכות האלה ככל הנראה, דווקא בגלל שהן היו דומות לגולגלות, הן קצת מפחידות, אבל גם קצת מחויכות כאלה, הן כנראה מייצגות את רוחות האבות הקדומים, ולמעשה כשמסתכלים עליהם עד היום, זה דבר מופלא, הן האבות הקדומים, שאותם חברות פוליטיות שהשתתפו בתקסים באמצעות האנשים שעטו את המסכות, והם גם האבות הקדומים של כולנו, כל מי שחי באזור הזה, וכל מי שקיים עד היום מבחינת התרבות והציביליזציה, כי כאמור זה הפעם הראשונה שזה מופיע, אנחנו מאוד אז, מאוד מאוד להיות גאים בקבוצה המיוחדת הזאת של המסכות.
אז אולי באמת, טוב, 9,000 שנה זה לדעתי הרבה לפני שלפחות על פי התנך אברהם אבינו התהלך בארץ, נכון? זה הרבה לפני.
זה לפני, כן, אבל גם כאשר אנחנו עוסקים במדע, אנחנו לא מתווכחים עם החלקים המקראיים, שאני מבינה שגם הם מככבים.
לא, לא, אוקיי, אז לא נתווכח על זה, אבל מסקרן אותי, אז מה, ספרי לנו עוד דברים שאת יודעת על אותה תרבות שחיה פה לפני 9,000 שנה, מלבד אותם ריטואלים מסקרנים של מין דיבוק בהסכמה כזה, לעטות מסכה ורוחות וכו'. מה עוד אנחנו יודעים על התרבות הזו?
המילה דיבוק היא אולי מילה לא כל כך מדויקת. המילה הנכונה היא possession, זאת אומרת, בעצם איחוז, וזה מוציא אותנו מה...
אוקיי.
חשוב לי מאוד מאוד להבין שלא מדובר על רוחות משדים, מדובר על רוחותיהם של האבות הקדומים. אנשים ממשיכים לחיות גם אחרי מותם בסוג כזה של תרבויות, וכדי לבוא ולהשתתף איתנו, אבא שלנו, אמא שלנו, במקרה שהם עברו כמובן להרסם של האבות הקדומים, הסב והסבתא שלנו, העניין הגנאולוגי, העניין של החברות של אנשים בתוך הקהילה, היא מאוד מאוד חשובה בקהילות חקלאיות ראשונות, כי זה פעם ראשונה בעצם בתולדות האדם, שאנשים חיים ביישובים של יישובי קבע, שיש להם קשר קשר היה להם תמיד, אבל יש להם קשר ארוך ומשפחתי לאדמה ולזכויות של יבולים ולקהילות יותר גדולות. הישויות האלה עוזרות בעצם לחברות שהולכות ונהיות יותר גדולות. החברות הפרה-היסטוריות שצעדים לקטים כוללות 25 איש, 50 איש במקרה הנרחב ביותר. החברות האלה כבר כוללות, נאמר, ביריחו הקטומה, בתל אל סוטן. יכולות לכלול גם 3,000 ו-4,000 איש. הטקס, הפולחן, הדת, כל האלמנטים האלה מאוד מאוד מאחדים בין אנשים מכמונו, יודע, הם גם מפרידים, אבל בפרק הזמן הזה הם מאחדים. ובצורה הזאת בעצם, או על הבסיס של הארגונים שהוקמו בתקופה הזאת, בתקופה הניאוליטית, בכפרים הראשונים, נוצרים אחר כך כל הארגונים שאנחנו מכירים, כולל המשפחה המורחבת שאנחנו חיים בה עד היום, ואפילו הדת והפולחן שבצורתם הם בעצם מתחילות בפרק הזמן.
זאת אומרת שהריטואלים האלה, ובכלל כנראה שדתות התפתחו בין היתר על רקע המהפכה החקלאית והצורך שלנו כן לאחד קבוצות גדולות של אנשים שחיו פתאום ביחד?
נכון, לא פתאום דרך אגב, זה תהליך,
כן, נכון,
זה מושגים של אולי ההיסטוריה או הפרה-היסטוריה האנושית, זה קרה תוך פרק זמן של בוא נאמר 5,000 שנה, וזה בהחלט מהפכה בסדר גודל של המהפכה שאנחנו חיים בה היום, ובאמת אולי המהפכה הגדולה ביותר בתולדות האדם. ושוב, חשוב מאוד להבין שאחד המוקדים שמתחוללת זה פה, וזאת באמת הסיבה שעוד שרידים שנמצאים חוץ מהמסכות האלה כמובן, באזור הזה, מלמדים אותנו הרבה על ראשית הטקס והפולחן, והרבה מאוד אנחנו לומדים על מה בעצם היו הטקסים שיחדו את הקבוצות האלה, וזה באמת לפני הכנענים והעברים הקדומים והיוונים וכן הלאה וכן הלאה, למרות שכחות השני, ב-9,000 בשנה שחלפו, למעשה הפונקציות של מסכות, וקרוב לוודאי יש גם התפסדת, תקסים שבהם הם נוטלות חלק, לא השתנו בהרבה. אנחנו, כדי להבין דרך אגב מסכות, ואני באמת הקדשתי כחוקרת פולחן, הקדשתי הרבה זמן גם כדי להבין מה אנשים כתובים עשו עם המסכות האלה, מאחר והם לא כתבו, אז אני נוסעת הרבה לתרבויות אחרות, לתרבויות מסורתיות שמתקיימות עד היום, חלקם באפריקה, ואני לומדת, צופה, ואנשים בני זמננו, כמוני וכמוך, אבל שחלקם הם חברים באחוות של מסכות, או במעין ארגונים סודיים של מסכות, ועד היום, למרות שאחד מהם יכול להיות מנהל בנק, האחות מקופת חולים, וכן הלאה וכן הלאה, הם עדיין מכשירים אותם באומנות העתיקה, או הנצחית, הייתי אומרת, של אחוות המסכות, שבאמצעותם הם אכן לומדים להכיל את הישות המסוימת שהמסכה שלהם מייצגת, ויש מגוון גדול מאוד של תקסים, החל מתקסים שבהם באמת האבות מגיעים, רוחות האבות והנוכחות של אבות, או קרובי משפחה שלנו, אבות הקהילה שלנו, שכבר לא נמצאים בחיים, אבל נוכחים באמצעות התלבושות שלהם, קיים בהרבה מאוד תרבויות, זה בולט מאוד באפריקה, זה טקסים חשובים.
האמת שזה מאוד מעניין גם, בהתחלה זה קצת נשמע מוזר, כמובן שכשאתה עוטה מסכה, אז פתאום אתה נותן לישות אחרת בעצם לבכוע ממך, אבל זו בעצם מהות של מסכה, נכון? זה פתאום להפוך להיות מישהו אחר. גם היום כשאנחנו עוטים מסכה.
מסכות מוגדרות אנתרופולוגים לרגע, אתה יודע, אני ככה, נדקדק. אז מוגדרות ארכיאולוגית כסמן של זהות, כלומר שאנחנו עוטים אותם, בעצם אנחנו רוכשים לעצמנו זהות, או בעצם ככלי של שינוי, מה שאמרנו קודם. ועכשיו, זה גם מה ש... כולנו עושים, אנחנו לא צריכים להיות אדם מן התקופה הנאוליתית מלפני 9,000 שנה מראשוני החקלאים שחי פה, או בוא נאמר אדם באפריקה בהחוות מסכות או באסיה בכל מקום. כל אחד מאיתנו, אם הוא מתחפש היום או בכל הזדמנות אחרת, בעצם נוטל זהות אחרת. ובוא נאמר שאם אנחנו מדברים גם על החלקים הפסיכולוגיים או האלמנטים הפסיכולוגיים שיש לעטות מסכות, אנחנו בלי להיכנס לטרנס, אנחנו עדיין משתמשים בזה כדי להוציא חלקים מסוימים מהזהות שלנו, לשנות את הזהות שלנו, וזאת הסיבה שמשתמשים במסכות לכל אורך ההיסטוריה עד עצם היום הזה, אפילו אם אנחנו חילונים וזה כביכול רק, או לא כביכול, רק לא לצורך שעשוע. אגב, מסכות גם מלמדות מחנכות ומשעשעות, בהרבה מאוד תקסים אפריקאים, לדוגמה מסכות הגלדה, מסכות שנועדו כדי לשעשע וללמד בעת ובעונה אחת, ויש הרבה מאוד מקרים שבהם המסכה, שהיא זהות של מסכה, כאשר מופיעה מסכה מסוימת, היא גם מביאה מזל. למשל, אם אנחנו נוסעים מאפריקה ביעף לבלי, ואנחנו מכירים את הברונג, ברגע שברונג, מסכה של ברונג, שהוא דומה למין דרקון שכזה, מתהלכת ברחובות, כולם יוצאים ושמחים מאוד, כי בעצם המסכות גם מביאות ברכה ומזל. ויש להם הרבה מאוד תפקידים חברתיים וטקסיים.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור דבי הרשמן, על השיחה המרתקת הזאת. תודה לך.
תודה.
ואנחנו עדיין בענייני פורים. לא רק בני אדם מתחפשים בפורים, אלא גם בעלי חיים. אולי מטעמים אחרים, אבל גם הם מתחפשים. אנחנו שוחחנו על תחפושות בעולם החי, עם הביולוגית ממכון דוידסון ורד שפירה.
בוקר טוב.
אז בעלי חיים מתחפשים, ואצלם המטרה היא שונה מזו של בני אדם.
תלוי מה המטרה של התחפושת שלך בפורים, אבל בגדול כן.
טוב, אז אני אחשור למטרה של התחפושת שלי, אני חושב שלמשוך אולי תשומת לב וכאלה, אבל בואי נדבר באמת על בעלי חיים שמתחפשים.
אז כן, אז בטבע אנחנו, יש כל מיני סיבות לתחפושות, וזאת לא תחפושת שאתה פושט ולובש אותה, אלא בעלי חיים יש להם מטרה למראה שלהם, ובגדול אפשר לדבר על הסיבות הנפוצות ביותר, זה הסוואה, למשל, או הזהרה, כלומר, אני יכול או להיתמע בסביבה כדי שלא ימצאו אותי, אם זה כדי להסתתר מאויבים, או אם כדי לערוב לנטרפים, או שאני יכול להגיד שאני נורא נורא בולט, ואז אלה צבעי הזהרה שאומרים, אני כל כך מסוכן שבעצם לא כדאי לך להתעסק איתי. יש גם סיבה של חיזור, למשל אני יכול להצהיר בתלבושת שלי, שאני נורא נורא מוצלח, אז אני יכול גם לבלוט בשטח, כדי להציג את עצמי לבני המין השני, או שאני, ועל הדרך אני גם יכול להשתמש בעקרון ההכבדה, ולהגיד שהתחפושת שלי כל כך כבדה ומוצלחת, שאני יכול להרשות לעצמי להסתובב איתה.
אז רגע לפני שנדבר גם על עקרון ההכבדה, אולי שווה להקדים ולשאול מה זה בכלל לתחפושת, כי אם בעל חיים נראה כמו שהוא, מי אמר שהוא יתחפש למשהו אחר?
כי אם למשל, המראה שלו גורם לו להיתמע בסביבה, או שלמשל יש לו איזה שם פרפר שיש לו עיניים מדומות על הכנפיים. אז הפרפר הזה בעצם, המטרה של התחפושת הזאת, של המראה הזה שלו, זה בעצם לתעתע בטרופים שלו. כי אם הפרפר הזה, כשהוא, הכנפיים שלו סגורות, הוא נראה, הוא נטמע אולי בסביבה, אבל אם מישהו מגלה אותו, פתאום פותח את הכנפיים ורואים זוג עיניים, שאולי מבהילות לשבריר שנייה את הטורף, או מסיחות את דעתו, ומאפשרות לו לברוח, אז אפשר כבר להגיד שזה איזושהי תלבושת שיש לה מטרה. איזשהו מראה שיש לו מטרה פונקציונלית.
עכשיו, אנחנו יודעים איך בני אדם מתחפשים, או שאנחנו קונים תחפושת, או שמכינים בעצמנו, אבל איך זה עובד בעולם החי? הרי לא כל כך פשוט לשנות את הצורה שלך.
אז רוב הזמן, אם אנחנו מדברים, נגיד, אם אנחנו נסתכל על מקרים של חקיינות, אז יש כאן שני דברים, יש באמת את אלה שמכינים בעצמם, ויש כאלה שהם פשוט, זה משהו שהוא, אם נקח את ההשוואה, אז נרכש. אז יש את העניין של מנגנונים אבולוציוניים, ויש את העניין של חקיינות, ואני אתן דוגמה, למשל, דבורים וצרעות הן בדרך כלל מאוד מאוד מסוכנות, ובדרך כלל אף אחד לא רוצה להתעסק איתם. אבל יש לנו גם מינים אחרים, למשל זבובים או חיפושיות, שגם להם יש את הפסים הצהובים, צהובים שחורים האלה, שבעצם היצורים האלה הם לא מסוכנים, הם לא יכולים להקות, אבל התחפושת שלהם היא חקיינות, שאנחנו קוראים לה חקיינות מלוריאנית, כלומר, יש לנו את קבוצת המסוכנים, כולם לבושים אותו דבר במדים האלה של הצהוב שחור, וקבוצה יותר גדולה של יצורים לומדת להיזהר מהפסים האלה. עכשיו, ליצורים האלה יש את החקיינות הביציאנית, כלומר יצורים שהם לא מסוכנים, אבל הם מחכים את התלבושת הזאת כדי להתגונן יחד עם קבוצת המסוכנים, להיות אלה, בעצם לחוס בסילם של קבוצת המסוכנים, ואז אף אחד לא מתעסק איתם. אז זה סוג של תחפושת שהיא תחפושת שהיא גנטית, היא אבולוציונית, זה משהו שקורה עם הזמן. חוץ מזה, יש לנו את אלה שהם יוצרים לעצמם את התחפושות, יש למשל יצורים, למשל אנחנו מכירים סרטן נזיר שלוקח או משתמש במיני קונחייה של יצור אחר, וזה הבית שלו והוא מסתובב איתה על הראש והיא נותנת לו אסווה והיא נותנת לו הגנה. או למשל יש את יצורים שנקראים ספטיקים, שהם ממש מייצרים לעצמם מעין מבנה, מעין בית כזה שהם מתחבאים בתוכו, וזה נותן להם אסווה וגם נותן להם הגנה, והם ממש בונים לעצמם את התחפושת.
ואם נדבר על המקרה הראשון שתיארת, שזו בעצם תחפושת אבולוציונית או גנטית, מה שקורה זה שפשוט הרבה בעלי חיים מתרפים, עד שבאחד מהם במקרה נוצרת מוטציה שגורמת לו איזשהו שוני בצבעים, וכתוצאה מכך הוא שורד, זה הכל במקרה?
תראה, אבולוציה זה תמיד לתהליכים אקראיים, שהסביבה והיתרון בעצם דוחף את המקומות שבהם יש יתרון, אז התכונות האלה נדחפות קדימה. עכשיו, אתה אומר, אתה מתאר את זה במקרה כאילו בוקר אחד קם יצור והיו לו פסים שחורים וצהובים. לא, זה קורה במשך המון המוני דורות, במשך הרבה מאוד שנים, ולאט לאט הדמיון הזה הולך ונבנה, זה לתהליכים מאוד 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 ארוכים.
אוקיי, ואם את היית צריכה לבחור תחפושת מעולם החי, למה היית מתחפשת?
אז אני מאוד אוהבת את אלה שיש להם את התחפושות האקסטרימיות. אז יש למשל איזושהי חיפושית שהיא מבלה את החיים שלה בתור, איך נגיד את זה בעדינות, החלק האחורי של הנמלה. היא פשוט נצמדת אליה, זו חיפושית קטנה וחומה כזאת שחיה ביערות של קוסטריקה, וכדי לעבור מרחקים מאוד ארוכים ביערות, היא נתפסת עם הצוותות של הלסת שלה בטוסיק של הנמלה, וככה היא עוברת מרחקים ארוכים, ואף אחד ככה לא מרגיש בה, והיא יכולה להגיע ממקום למקום ביער. יש למשל את הכביש שמתחפש ללשלשת של ציפורים. הוא נראה כמו משהו, עכשיו, התחפושת הזאת מצד אחד נותנת לו הצבעה, ושומרת עליו בפני טרופים, אבל זה הכביש הוא טורף מסוכן, ולכן זה גם נותן לו איזושהי הצבעה, כדי אולי לערוב לנטרפים. אז יש כאן כל מיני תחפושות שהן לא בהכרח משהו נורא זוהר, נורא בוהק, אבל עושה את העבודה. אז אני הולכת על התחפושות שעושות את העבודה.
אז פחות זוהר ויותר אפקטיביות.
כן.
כן. אוקיי, תודה רבה לך, ביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, תודה.
יום טוב.
ועד כאן תוכנית סיכום שבוע חגיגית של שלושה שיודעים, תוכנית המדע והידע של כאן תרבות. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר וכאן תרבות, התדרים הם 104.9 ו-105.1. עורך התוכנית הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי, שיהיה לכם סוף שבוע נעים ושקט ושבת שלום, ואנחנו נהיה פה ביום ראשון עם תוכנית חדשה.